עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו וצביקה שרף.
ערב טוב לכם, אנחנו בתוכנית הספורט של 103 של יום שני, האורחים ומפיקים, שר פלסנר ושני רומנו, אחראי על השידור ב-103, סתיו קורנס, ברדיו צפון 104.5, גלעד בלום, בדיגיטל, אסף חרמוני, אחיעד לוק ורעות מתיתיהו ארגון, אנחנו גם באפליקציית חמל, אלן צביקה, ערב טוב.
אלן, ערב טוב.
שמע, שנים אנחנו מדברים איתך על הספורט הסרבי, בכל ענפיו, זאת מדינת ספורט, אבל תשמע, מדי שנה, בסוף חודש יוני, אנחנו מתכנסים כאן, וזאת ההודעה הקבועה של הכדורגל הישראלי, מכבי תל אביב, וולקאם למאמן שלה, שנה שעברה רובי קין, הפעם ז'רקו לזטיץ'. אז קודם כל, באופן כללי, גם כאוהד מכבי, מאמן סרבי, איך אתה עם זה?
תראה, קודם כל, אני מאוד בעד אנשי הספורט הסרבים, בעד המאמנים הסרבים. אני לא מכיר את האיש. אני לא מכיר את האיש. אבל אנשים צריכים להבין שזה מנטליות אחרת, זה גישה אחרת. עבודה קשה מאוד.
ראינו את איביץ' אגב, סרבי שתי אליפויות.
איביץ' אבל בנה את קריירת האימון שלו ביוון. הוא לא אימן בסרביה, הוא היה שחקן ביוון, ואחר כך הוא התחיל לאמן ביוון בפאוק בנוער, ואחר כך את הבוגרים. זה איש שבא מתוך סרביה. עבודה קשה, משמעת, ברזל, על כל זה. עכשיו, אין לו ניסיון בחוץ, זה פעם ראשונה שהוא עובד מחוץ לסרביה. אני לא יודע מה רמת האנגלית שלו, לא דיברתי איתו בכם, לא שמעתי אותו מדבר, כי אתה יודע...
אבל הוא היה צריך לעשות מסע ומתן עם מנספורד האנגלית, אתה יודע.
אני לא יודע אם הוא, יש לו סוכנים, אתה יודע איך זה. אתה צריך ליצור קשר עם אנשים, ואם אתה מתחיל עם מתורגמנים, זה לא כל כך פשוט, זה אז יוצר בעיות יותר גדולות. במצב שהיה, הרי כולם אמרו, מה? פפ לא היה בא לפה. וגם לא קלופ.
לא, לא חושב שמישהו מה, שמעת שמישהו בא בטענה?
לא, אז...
הביאו מאמן סרבי, עם מחמאות בסרביה.
שאני מעריך שהוא גם אמרו לו שיש פה מלחמה, והוא יודע ש...
אבל מה זה מלחמה בשביל סרבי?
אוקיי, אז זהו. אז שהוא לא יברח אחרי חודש או אחרי חודשיים, או בטילים הראשונים, או בהזקה הראשונה שתהיה פה. אני חושב שזה מינוי טוב.
אני גם כמוך. אז בואו נצרף, ייתן לנו פרטים נוספים, נדב צנציפר, ידיעות אחרונות, וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, חברים.
אהלן.
צנצי, לפני שניגע בלזטיץ', אתה יודע, אנחנו מתכנסים פה, אמרתי לצביקה מדי שנה, בסוף יוני, ואנחנו מכריזים על מאמן למכבי תל אביב אחרי הודעה רשמית. אז מצד אחד, אף אחד לא יכול לבוא בטענות, מכבי תל אביב תמיד קבוצה צמרת, גם בעונה הזאת, מי שלא יאמן זה או מכבי תל אביב או מכבי חיפה, יזכו באליפות, אבל... תעשה לי סדר רגע, העניין הוא של מאמנים, ואתה יודע מה, לא מוצאים מכלל אפשרות שגם לזטיץ', מכבי תל אביב זה קרש קפיצה בלתי רגיל למאמנים.
קודם כל אנחנו רואים את זה הלכה למעשה, שזה באמת קרש קפיצה למאמנים, רובי קין בינתיים אנחנו עוד לא יודעים לאן זה ילך, אבל היו הרבה מאמנים שאימנו במכבי תל אביב ועשו את הקפיצה הזו. לגבי לזטיץ', הוא אימן בקבוצה במועדון קטן, בסרביה שהוא צריך לקחת אותו בשנתיים האחרונות להיות אחרי הכוכב האדום בפרטיזן, שזה כבר הישג בפני עצמו. אגב, הוא גדל בפרטיזן, הוא אימן את הנוער של פרטיזן, והוא לקח את הקבוצה הזאת, את בצ'קה טופולה, למקום השלישי. צריכים להבין שמבחינתו זה הישג עצום לאמן את מכבי תל אביב, כי הוא בעצם הולך להרוויח לפחות פי שלושה במכבי תל אביב, סדר גודל של 450 אלף יורו. המאמנים הסרבים... ראינו את
זה. כן, אבל זה פחות ממה שרובי קין קיבל.
לא, רגע, לפני שאתם ממשיכים, שנייה, אמרת פיש, רגע, מאמן טוב בסרביה מרוויח בגג 150?
בקבוצות הקטנות בטח.
גג.
כי ברק בחר הלך גם על שכר כזה.
הכוכב האדום, זה משהו אחר.
הבנתי.
אבל העניין פה הוא אחר, צנצי. הוא... בנה, רובי קין היה שחקן גדול, שיחק עד גיל 30 ולא יודע כמה, בצמרת הגבוהה, ולמעשה היה פה עוזר מאמן, מכבי תל אביב זה היה הג'וב הראשון שלו. לצד שזה הלך, אימן נוער, אימן צעירים, התקדם, הגיע לבוגרים, פעם ראשונה שהוא יוצא מחוצות סרביה, עם קבוצה עם מנטליות שונה, זה סיפור אחר. אני חושב שהוא בנה את עצמו כמאמן בצורה אחרת. אני מאוד מחזיק מהמאמנים הסרביים, מהמתודיקה שלהם, מהגישה שלהם, מצורת עברת האימון, מצורת ניהול המשחק, זה משהו אחר.
כן, תראה, אני אגיד לך, מכבי תל אביב, בואו נגיד כמה, מכבי תל אביב ניסתה להביא מאמנים אחרים, ולא צריכה, כולל את מרטין ביל שקראנו עליו, והיו עוד כמה מאמנים כאלו אחרים, כי אני יכול להגיד לך שדיברתי עם אייל לחמן, והוא חבר טוב שלו.
כן, שמעתי היום את השיחה שלכם היום בצהריים.
מה אומר לחמן באמת?
הוא עבד איתו.
הוא דיבר, הוא עבד איתו בפרטיזן בלגרד, הוא היה בנוער, והוא מספר שלחמן היה ביום רביעי בבלגרד, וביום רביעי אף אחד עדיין לא דיבר איתו, עם ז'רקו, לגבי מכבי תל אביב. זאת אומרת, זה עניין של הימים האחרונים. עכשיו, אני חושב שמכבי תל אביב, מעבר לקטע המקצועי, ואני מסכים עם צביקה, שהוא כבר מאמן, שעשה איזושהי דרך, אולם לא ארוכה, אבל עשה איזושהי דרך בניגוד לרובי קין, אבל לרובי קין היה את היתרון שזה רובי קין.
השם.
סמכותיות, שאתה בדיוק, כשאתה נכנס לחדר הלבשה, אתה רובי קין, אין מה לעשות, אתה מקבל רספקט מיידי, אבל מצד שני, שמכבי תל אביב מעבר לעניין המקצועי, אנחנו עדיין לא נוכל לדעת, לפחות כרגע, אבל מכבי תל אביב עשתה מהלך נכון, שהלכה לשוק הסרבי, בגלל הסיפור של המלחמה, אנחנו רגע לפני מלחמה בלבנון, אנחנו בתוך מלחמה, כבר לא, הוא יענוד את הסרט, הוא ילבש את החולצה,
שטויות,
הוא,
לא,
סרבי,
כן.
הוא יעשה הכל.
אני גם חושב שהוא יביא לפחות שחקן או שניים סרבים.
אני תכף אגע בעניין הזה של שחקנים, כי מאוד חשוב לי, זה מתקשר לעוד מעט שאני אשאל את צנצי על זהבי ועל חיזוק הקבוצה, כי בטוח שהיא הולכת לקראת חיזוק הקבוצה, אבל אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך, צנצי פרט, השנים מסקר את מקבי, ואנחנו מכירים מצוין את מקבי תל אביב. אתה יודע, בהתחלה מיץ' גולדר וג'ורדי קרויף התחילו עם הסגירה של קריית שלום, כל העניין הזה מסביב, ומאמן, תראה מה קורה פה, אני אומר לך, צנצי, כל מאמן ישראלי, מי שלא היה, והיה צריך להתפגש עם מישהו ממכבי תל אביב, עם מנספורד או עם אנגלידיס לסיכום במכבי תל אביב, זה היה יוצא לתקשורת בדקה, הרי כל בן אדם בבית מלון, במסעדה, בבית קפה הרואה, מצלם, זה היה מגיע ישר לתקשורת. בעניין הזה מכבי תל אביב שומרת את הסוד הזה עד ההודעה. שנים, שנים זה ככה.
עד הבוקר. אני אומר, כולנו ווינרים, הכתבים שצריכים למכבי תל אביב ורוצים להביא, להביא בלעדי וכל זה. אבל קודם כל, בשורה התחתונה, מכבי תל אביב, כל המאמנים האחרונים שלה, אתה יודע מה, אולי, אולי רובי קין לא, כן, לא, גם רובי קין לא, זה פורסם בערוץ הספורט לפני שזה, אבל כל המאמנים, זה לא דעת מועדון שקיבלת פוש, הוא המאמן. זאת אומרת, זה תמיד יצא לפני, אם זה דרך המודינה שהוא גר בה, או דרך כתבים אחרים, אני חושב שזה...
כן, אבל זה ברור, פעם, זה כאילו... זה ברור שכאשר אתמול או שלשום, אני לא יודע מתי, הוא הודיע על הקבוצה שלו, או הוא הגיע לסיכום עם הקבוצה שלו, שהוא משתחרר, אז היום בבוקר זה יצא בעיתונות בסרבי.
זה יוצא תמיד, כמעט תמיד הידיעות האלה יוצאות מחוץ.
אם הוא ישתחרר מהקבוצה שלו,
אז... כן, אבל פרימו זה נחמר, זה כאילו, אתה יודע, אני חושב שלקהל הרחב ולמאזינים ששומעים אותנו עכשיו, זה לא מעניין אותם אם מכבי תל אביב פרסמה, או כתב כזה או אחר פרסם, או פרסם בסרבי או בישראל. עוד פעם, כולנו... אנחנו נולדנו לזה כדי להביא את הסיפורים ולהביא את הסקופים והכל, אבל עוד פעם, אני לא חושב שזה כאילו, מכבי תל אביב תימדד לא אם ההודעה היא הייתה בלעדית, היא תימדד בסופו של דבר באיכות המאמן.
בדיוק, אני מסכים איתך ב-100%, אם היא תקבל איביץ' שנתיים אליפות ברציפות, אז אף אחד לא יכול להגיד מילה, אבל בוא נתקדם לגבי הסגל.
בוא נגיד ככה, שמבחינת, עוד פעם, יכול להיות שהוא עילוי, מדברים עליו אגב, כמאוד מאוד מפרגנים לו, עם העיתונאים הסרבים שאני מדבר במהלך היום, מאוד מפרגנים לו, אבל אני אומר, מבחינת ניסיון, מבחינת הקראת הכדורגל הישראלי, מהבחינה הזאת, אני חושב שברק בחר הוא מאמן, בוא נגיד, מעבר לזה שהוא מאותר יותר, הוא מאמן מנוסה יותר, ותיק יותר ברמות האלו, זה דבר ראשון, ודבר שני, צביקה דיבר על הסיפור הזה, בצ'קה טופולה, זה מועדון קטן שהצליח אומנם בשנתיים האחרונות, אבל אתה, הוא בא עכשיו לכוכב האדום, הוא בא לפרטיזן בלגרד, הוא בא למועדון גדול כאילו בכדורגל הישראלי.
נכון, הלחצים אחרים, הראייה היא אחרת, הכיסוי הוא אחר. גם אני אגיד לך עוד משהו. פחות מחודש, המשחק עם סטיאווה. זה אתה כבר מגיע למשחק נוקאוט חשוב, חשוב מאוד, אין לך מספיק זמן. אין לך מספיק, עוד לא הבאת שחקני חיזוק, אתה בלי חמישה שחקנים מהנבחרת האולימפית, יש לו פה מבחן בעוד פחות מחודש.
עוד שלושה שבועות בדיוק מהיום, יום שני.
שלושה שבועות?
לא, לא אירופה, אבל עוד שלושה שבועות בדיוק מהיום. יום אחרי גמר היורו, מכבי תל אביב, מכבי פתח תקווה, והאוהדים ירצו לראות גם את ה...
ובשבוע אחרי,
סטיאווה.
זה כבר מוקדמות ליגת האלופות, נגד סטיאווה.
יפה.
זה המבחן הראשון שלו.
מתחזקת וטובה ו...
בואו נראה, בואו נדבר עכשיו על העניין הזה, ולפני שנתקדם למה יעשה לזטיץ' עם הקבוצה, איזה שחקנים הוא יביא, קודם כל ערן זהבי. אני ראיתי את זה אתמול, ככה אני מפרש את זה, כאילו בגלל שסוכנון רונן קצב ואח שלו אבי יצאו עם העניין הזה לתקשורת, לא דיברו איתו, זה בדרך כלל זה מתאים לשחקנים פחות טובים, למועדונים יותר גדולים, שולחים דרך התקשורת, שזה מגיע לערן זהבי, וערן זהבי מכבי תל אביב, זה שני התותחים הכי גדולים, איך זה מגיע למצב כזה בכלל?
אז א', אתה צודק ב-100%, אני יכול לך שגם במכבי תל אביב הופתעו, וגם לא אהבו את ההתנהלות, כי הם לא מורגלים להתנהגות כזו, התנהלות כזו, בטח לא מול ערן זהבי. לערן זהבי יש קשר ישיר למיץ' גולדר, הוא השחקן היחיד שיכול להיות קשר למיץ' גולדר, ומיץ' גולדר יענה לו לשיחה. ולכן הופתעו מאוד גם המתקפה של אח שלו, שעוד פעם, אני לא יודע כמה הוא, אני מצד אחד לא יודע כמה הוא מייצג אותו, מצד שני אני לא מאמין שערן זהבי ייתן לאח שלו, שהוא ישם ביחד בחופשה פרטית, לכתוב דברים מבלי ידיעתו. עזוב שהוא כתב לבניון ויאלון חזן סמרטוטים, ואחרי זה ערן התנצל, ואבי זהבי היה צריך להתנצל, אבל אני אומר במקרה הזה של מכבי תל אביב, בוא, עם כל הכבוד, זה לא...
לא, גם זה מחזק, גם זה מחזק שרונן קצב הגיב, זאת אומרת, כאן זה סוכן בטח לא יגיד מילה בלי ערן זהבי.
אני הרי לא מחסה את מכבי תל אביב, ולא מחסה את ערן זהבי, בעולם לא דיברתי איתו. אני הבנתי מהכתבות של צנצי ושל תוכמן וכל מי שמחסה את מכבי, שזה אבי בקו ישיר עם גולדר. שהוא מנהל את הזה...
עד היום זה היה ככה, כל המסעים ומתנים היו, ושהם, כולל היציאה לסין שכמעט הם
והם מסתכסכו. והם סיכמו משהו, לא, אני לא ידעתי ש... אני מעריך שזה הורידו לו ממיליון ל-600, שזה...
ל-600, זה הסדר גודל.
שזה מה שמדקדק לו. אבל אני ידעתי שהוא מדבר ישירות עם גולדר, לא עם מנספורד, ולא עם אנגלידיס, ולא עם אף אחד אחר.
כן, בוא, אני...
אבל נכון? צריך להיות, תראו, בארץ, קודם כל, כמה דברים. קודם כל, ההגעה של ז'רקו, עכשיו, זה לא אי תקווה אם ערן זהבי נשאר או לא שם כעת מכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב קיבלה הרבה החלטות, עוד לפני שז'רקו ידע שאיך כותבים מכבי תל אביב בסרבית.
לא, אבל אני חושב שמכבי תל אביב רוצה אותו. אבל אני חושב שמכבי תל אביב רוצה אותו.
אני לא יודע.
אני משוכנע שמכבי רוצה אותו.
אני לא משוכנע, אני לא יודע.
למה?
אני אגיד לך...
לא לרצות, פרימו.
לא, לא, אני לא אומר לא רוצה, ואני לא אומר כן רוצה, אני רוצה להיות מאוד זהיר. רן זהבי זה הכוכב הבלתי מעורר של מכבי תל אביב. הוא זכה איתה באליפות, אחרי שהוא פספס אליפות בשנה שעברה. ומאז ועד היום עבר הרבה זמן, עבר.
אמרו שהוא צריך להחליט, אם הוא רוצה להמשיך.
יפה, בזמן הזה, בדיוק מה שאני רוצה לומר, בזמן הזה רן זהבי אמר, בכל רעיון, אני צריך לקבל החלטה עם עצמי, עם המשפחה. ואז זה מגיע למצב שהוא אומר מהצד שלו, לא כן. הוא, אף אחד לא דיבר איתי.
האם כשהוא מדבר עם גולדר הוא אמר לו, החלטתי שאני רוצה להמשיך וגולדר אמר לו, אל תבוא?
אז זהו, צריך להיות אגונים כלפי מכבי תל אביב, ואני אגיד לך למה. כי כמו שאומר צביקה, ערן אמר, אני רוצה קודם כל לקבל החלטה אם אני ממשיך או לא.
בדיוק.
עכשיו גולדר בשיחה איתו, לפני חודש, שהוא היה בארץ, הוא אמר לו, אני רוצה שתמשיך. הוא גם דיבר איתו על מסגרת תקציבית, מה הולך להיות סדר גודל של 40% קיצוץ. אני לא חושב שהסיפור של הכסף, מה שיכריע פה. ולכן, ערן זהבי בעצמו, כאילו על פניו היה אמור להדיע למכבי תל אביב, שמה רוצים שיסגרו את ערן זהבי, מבלי שהוא כאילו החליט אם הוא ממשיך או לא? עכשיו היה ברור שהוא מושך את זה, והוא כאילו רוצה להמשיך ולא רוצה להמשיך, וזה נכבד לסת והכל, היה ברור שהוא רוצה להמשיך. עכשיו, אתמול, שהוא כבר יומן לפני פסט פולי, מחר נפתחים האימונים,
היום כבר עושים בדיקות רפואיות.
כן, בדיוק, זה סתם, ימים ראשונים, זה לא כזה קריטי, אם הוא יהיה או לא יהיה, אבל פתאום, אז מבין שעוד לא התקשור אליו, אז הוא מעביר מסר דרך האח שלו ודרך הסוכן שלו, והוא מעלה סרטונים שהוא מראה איך הוא מתאמן חזק במיקונוס, בוא, זה לא התנהלות שמתאימה לא לערן זהבי, ולא למכבי תל אביב שלא אמורה לצפות כן. את זה, עם כל הכבוד.
נדב צנציפר, ידיעות אחרונות ויינט, המון המון תודה.
יאללה, ביי.
תודה לך.
עוד יורו. אנחנו עכשיו ליורו, לפי האות, אנחנו ממשיכים עם משה מאירי, ספורט אחת, אהלן משה.
ערב טוב.
תגיד, גרמניה פתחה עם ניצחון על סקוטלנד, וראינו שזה לא כוחות, אבל חצי אירופה לדעתי כבר הכתירה את גרמניה כאלופה, וראינו אתמול...
אחרי משחק אחד.
כן, צביקה מאוד התלהב משוויץ. אני רוצה לשאול אותך, איך אתה התרשמת מגרמניה אתמול בתיקו מול שוויץ, שהשוותה בשניות האחרונות?
תראה, משה, אני נדמה לי, אתם קצת בראיונות איתי... הייתם קצת מופתעים מכך שאני לא כל כך מתלהב מגרמן.
נכון, אתה היית סקפטי.
אני לא יודע, אני לגמרי סקפטי, אבל אני ראיתי את ההכנה שלהם, ראיתי את המשחקים שלהם. בהכנה עקבתי לכם וראיתי שהם לא היו איזה לאי. בכל אופן, הם פתחו את הטורניר יוצא מן הכלל, בתוצאה של 5-1, לא התחילה 5-1 בטורניר. אבל גם במשחק השני כבר ראינו...
גמגמו קצת.
כן, ראינו שכבר זה פחות. ואתמול בכלל, מה שצריך להדיג אותם, ששני שחקנים שמאוד מסתמכים עליהם, בשני הצעירים שלהם, אוסיאדה, והכוכב הצעיר של לברקוזן, ממשחק למשחק נחלשים, הם לא טובים. למרות שאתה יודע, התקשורת אוהבת לתת מחמאות גדולות למוסיאדה, ואתמול היה גרוע מאוד, לא רק שהוא היה גרוע, בגול שהם קיבלו גרמניה, הוא איבד את הכדור קרוב לרחבה עצמה. איבד אותו וגם לא רץ. לכן אני עדיין מסרב להתלהב מהם. יכול להיות שתוך כדי המספלו.
כן, כן, כל מילה.
תוך המשחקים אולי הם השתפרו. תראה, עם כל... קרה להם אתמול דבר אחד טוב. שיונתן טאה קיבל את הצהוב השני.
ואז צריכים להכניס מישהו אחר.
יותר טוב. הוא רק יכול להצטער עכשיו נגלסמן שהוא לא לקח את טומל.
תגיד.
זה הדבר הטוב שקרה להם במשחק. יונתן קטה קיבל את הצהוב השני, כי הוא לא בשחקן ברמה, וגם הוא בשער ששוויץ הבקיעה, הוא איבד את השחקן, הוא לא מסוגל לרדוף אחריו.
הדבר הכי בולט שהם מדברים עליו זה טוני קרוס. תשמע, טוני קרוס כמעט ולא מאבד כדור, כל כדור לרגל. והוא הולך לפרוש לנו בכלל, אז...
אבל זה לא היה ככה אתמול. אתמול לא היה.
אתמול היה משחק יחסית חלש שלו.
נכון. אני מדבר עד המשחק של אתמול, טוני קרוס, ספרו לו את המסירות, ספרו לו את... הוא לא מאבד כדורים.
אני בכלל טוען שבגרמניה תלויה בגונדואן. גונדואן זה השחקן המשמעותי, והוא גם אתמול לא היה בסיום. לזכות נגלסמן שהוא לא הוציא אותו, לא טוב את לא טוני קרוס, דווקא הוציא את שני הצעירים, את וירץ ואת מוסיאלה, ונשאר דווקא עם עברץ. אני בהחלט מסכים עם המהלכים שהוא עשה בחילופים, ואת זה הוא עשה טוב. אבל תראה, כשהוא יגיע לשחק, אני מניח נגד אנגליה, עוד נגד דנמרק, יש לו בעיות גדולות בהגנה, ובייחוד קימיש, אני לא רוצה להגיד קטסטרופה, אבל הוא בהחלט לא ביכולת מספיק טובה, וכנראה לא בכדי ביירן מחפשת להיפטר ממנו.
היא רוצה להיפטר ממנו, אבל אני רואה את הרשימת קבוצות שיכול לשחק שם כולם מהגדולות של אירופה.
כן, אבל צריכים לשלם את הסכום המתאים. ביירן לא ישחרר אותו בלי הכסף.
ביירן יתפטרו ממנו, גם יתפשרו בסכום. הם רוצים להיפטר ממנו, אני לא יודע עד איפה זה יגיע, אם להיפטר ממנו כן או לא. אבל לא דבר טוב שקרה להם, שנכנס אתמול למגן השמאלי ראון, שהוא נתן את המסירה לגול, את ההגבה לגול, שהוא היה מצוין. זאת אומרת, שחקן ספסל. אתמול שאלו אותי איך זה יכול להיות שהוא לא עושה שינויים בהרכב, הוא הולך עם הרכב, אבל כשהוא היה צריך, הוא הכניס את ראון, וראון בעמדת המגן השמאלי, המגן של לייפציג, היה מצוין.
תגיד, בוא נדבר על החלוץ של דורטמונד. הגול שלו זה גול של חלוץ גדול. איך הוא לא בהרכב? אין להם 9 ברמה הזאת.
בואו נראה אותם שהם שחקו נגד קבוצות יותר טובות, עם הגנות יותר חזקות, והם לא, לא יהיו במצב שהם מחזיקים את הכדור כל הזמן, כי פולקרוק, אתה מתכוון לחלוץ המרכזי.
כן, כן, דורטמונד, כן.
כשהקבוצה, כשגרמניה, או גם דורטמונד, נלחצת אל השאר שלה, והיא צריכה לצאת בצורה מסודרת, הוא לא שחקן שם, הוא שחקן רחבה.
אבל אתה אומר, אתה אומר...
אתה צריך להיות הרבה ברחבה בכדי שהוא ינצל את ההזדמנות.
אבל אתה אומר קבוצות, שנראה אותה נגיד קבוצות יותר טובות, לדעתי שוויץ אתמול שיחקה פנטסטי, היא ראתה גם הגנה טובה, היא ראתה...
שווייץ הייתה יותר מסוכנת מגרמניה.
אם לא פוסלים לה את הגול הזה על הרבע...
עזוב אם, תראה מה קרה פה. על הקסקס נמנע 2-0, אתה יודע שכבר נויר כעס מאוד על ההגנה שלו ב-2-0, שנפסל...
אחר כך נויר הציל גול גדול.
נכון, ואז מהצד השני משווים בשניות האחרונות, זאת אומרת, גרמניה אסור לנעול את המשחק שלה.
גם ב-1-0, אנדרש התגיע שער, שהוא שרק עבירה שם, על נושאיה לה, זה לא הייתה עבירה. אז זה, בכל ההקלטות שאני ראיתי, לא הייתה שם עבירה. אז זה, אם ידוע, זה, עושים זה, זה לא, לא סחורה.
כן.
בכל אופן, אני אומר לך, אני לגמרי משוכנע ששווייץ הייתה הרבה יותר מסוכנת.
נחכה להם...
ההצלה של המשחק זה של נויר.
אין ספק בכלל. נחכה להמשך לראות איך מתפתחת גרמניה. משה מאירי, ספורט אחת, המון המון תודה.
ביי.
תמיד לשבתכם.
ביי ביי. עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן.
אהלן.
היי עוזי.
איך התרשמת, תראה, גרמניה שווייץ, גם ממך ניקח כמה מילים, אבל תשמע, תסלח לי, אני אוהב את היורו, ומשחקים דרמטיים, ואנחנו רואים גולים בשניות האחרונות, אבל סקוטלנד, הונגריה, אתה יודע, זה בגלל שהם הגיעו לשם, זה לא מוסיף לנו איזשהו משחק גדול באירופה.
בסוף, אם לא הגול ההונגרי, דקה 99, גם הגול הכי מאוחר, גול ניצחון הכי מאוחר שהיה ביורו.
כי לא נותנים כל כך הערכות.
נכון, לא, נכון.
לעומת המונדיאל, כן.
אם אז המונדיאל יש הרבה יותר איזה, זה נכון. אז שתיהם היו עפות, כי אם הם היו גומרים... שמע, הונגריה מאכזבת, סקוטלנד, אנחנו מכירים, אנחנו סקוטלנד שיחקנו נגדה...
גם שווייץ שיחקנו נגדה.
מה?
גם שווייץ שיחקנו נגדה.
אגב, יש המון נבחרות.
סקוטלנד סקוטלנד בולגריה עכשיו.
הוא הזכיר את זה.
סקוטלנד לא נבחרת טובה. סקוטלנד באמת לא נבחרת טובה. יש לה כמה שחקנים בקבוצות גדולות בפרמייר ליג, אבל היא לא נבחרת טובה. הונגריה, תשמע, היא חזבה בהתחלה, הפסידה לגרמניה, זה בסדר. אולי נראה בהונגריה את מה שציפו ממנה, כי יש כאלה שציפו ממנה להיות אחת מהפתעות הטורניר. ובסוף, אתה יודע, ניצחון כזה, דקה 99, ואם הם יעלו, הם גברו מקום 33 נקודות, זאת אומרת, מאוד יכול להיות שהם יעופו, אבל אם הם יעלו, אתה יודע, אז פתאום, זה טורניר חדש. רוצה להזכיר לך שפורטוגל, לא שאני אומר שהונגריה תיקח את היורו, כן? רוצה להזכיר לך שפורטוגל ב-2016, גברו מקום 33 נקודות, 3 פעמים טקו, ובסוף היו אלוף אירופה.
אני חושב שגם 82 איטליה.
82 איטליה זה משהו אחר, כן. ניצחון זה משהו אחר. אבל אני אדבר איתך על מישהו שגברו מקום שלישי בפורמט הזה, רק לפני 8 שנים, עם רונלדו, עם פפה, עם מי שאתה לא רוצה, ואת האלופה.
וזה בדיוק צביקה הזכיר, גם דיברנו בחוץ, שווייץ ישראל, אז אני אמרתי לו קודם כל שהיה שווייץ ישראל, שווייץ אתה נבחרת טובה יותר, אבל מסתובבות ביורו הזה נבחרות ששיחקנו איתם בשנים האחרונות, אני לא מדבר איתך על השנה האחרונה, למשל אלבניה, שעוד מעט נדבר עליה בווינר, ורומניה, והונגריה, וסלובקיה וסלובניה, אם אני לוקח כמה שנים אחורה... אני לא יודע אם ניצחנו, הפסדנו, יצאנו טקו, אבל...
הם עברו אותנו.
אבל גם עברו אותנו, וגם אז לא היינו, לא נפלנו מהם, קיבלנו מהם בראש. אני רוצה להזכיר לאנשים שאוסטריה מצוינת והנהדרת היום, נתנו לה לא מזמן בסמי אופר 5.
נכון, אבל זה העניין. תשמע, אלבניה ניצחנו את 4 פעמים מתוך 6 משחקים, בין 2016 ל-2022. לליגת האומות, שווייץ, אתה יודע, בסדר, שווייץ יותר טובים, אבל יש נבחרות, כל מה שהזכרת זה נכון, גם רומניה, שהפסדנו לה בבודפסט, זה נבחר כשהערכנו בזה והייתי שם, אבל אחת ברומניה, היינו הרבה יותר טובים.
בסוף, זה המשחק הכי טוב שלנו, המחצית השנייה נגד רומניה, בכל הקמפיין.
אני אגיד לך יותר מזה פרימו, אני אגיד לך יותר מזה, אם היינו מגיעים, היינו משחקים בסדר, היינו, אתה יודע, לא היינו מבוישים את הפירמה.
מה זה בסדר? נגד גרמניה לא היינו מקבלים 5 כמו סקוטלנד?
לא, היינו מפסידים, לא היינו עושים, אתה יודע.
טוב, זה הכל היפותטי, נראה אותה כשנגיע לטורניר הגדול הבא.
אבל, תשמע, כמו שבמקסיקו 70, עברנו נבחרות קיקיוניות להגיע וזה, הגענו לטורניר,
עשינו עם
איטליה, עשינו את הקונקת שווי. העניין זה קודם כל להגיע, אנחנו לא מגיעים, כי... תגיד מנטליות, תגיד חסר גרוש ללירה, תגיד אין
הגנה. בוא נזרום עם רן בן שמעון, 2028.
אני מאמין ברן בן שמעון, וכן, גם, אולי גם מונדיאל 26, למה הסרט אתה הולך ליורו?
בוא נ, לפני הווינר שנעשה איתך, בוא נדבר שנייה על גרמניה, שווייץ. תשמע, אז דיברנו על שווייץ, שהיא באמת עדיפה על ישראל בכל פרמטר, אבל אתמול, לעומת המשחק הראשון שלה, היא ממש הייתה טובה מול גרמניה, ותשמע, אי אפשר לגמור משחק מול גרמניה. הם גם היו במצב של על המילימטר פסלו להם את הגול, מצד שני קיבלו גול בשנייה האחרונה. שווייץ שיחקו אותה אתמול, אוזי.
שווייץ היו מצוינים, שווייץ היו רחוקים דקה שבחרי שתיים בזמן פציעות בלגרור מקום ראשון בבית עם המערכת ולשנות את כל היורו. אם גרמניה גורגים מקום שני, כל היורו הזה מתהפך גם מבחינת ה... אתה יודע,
השלבים הבאים,
שמינית גמר, רבע גמר,
בשלבים הבאים. ותשמע, אני לא אגיד לך ש... כי זה ור, ואנחנו רואים כל מיני גולים שנפסלים על, ה... על המילימטר והכל, אבל אני חושב ששווייץ קופחה אתמול קצת, והם היו יותר טובים. תשמע, הזכרת, או מאירי הזכיר, היה שם הצלה של נויר, במצב של חדף של שווייץ, הוא לקח כדור מתוך החיבורים, ממש, אם זה נכנס, אז זה גמור. אבל גרמניה, תשמע, גרמניה, תראה, הם שיחקו יפה מאוד נגד סקוטלנד, נכון, סקוטלנד חלשים, אבל שמו חמישייה, ניצחו את הונגריה, שני משחקים ראשונים בטורניר, שני ניצחונות, הם לא עשו גם שבאו אלופי עולם ב-2014, זה דבר שהם לא עשו הרבה שנים. עכשיו, הם גם הצליחו לעשות משהו שאנחנו תמיד, אתה יודע, הקלישה זה שגרמניה שמה את הגול דקה 90 מה שהיא צריכה, אומנם לא ניצחה, אבל לא הפסידה. מבחינת ביטחון, והם בבית, הגול הזה, זה שווה גול, זה כמו גול ניצחון.
שהם נשארו מקום ראשון, זה מאוד עזר להם.
הם נשארו מקום ראשון, הם ישבו דקה...
רגע, הם מקבלים את המקום השני מהבית של איטליה?
הם מקבלים את המקום השני מהבית של איטליה וקרואטיה, כן.
יפה, אז תשמע, יש מצב של גרמניה נגד קרואטיה, או גרמניה נגד איטליה.
סליחה, לא, הם מקבלים...
אם אתה לא זוכר, לא נורא, אתה יכול לבדוק אחרי זה.
הם מקבלים את סרביה או דנמרק, מי שגבור מקום...
דנמרק זה סיפור אחר.
שלישי, אם הם היו גוברים מקום שני, אז הם היו מקבלים את קרואטיה
או איטליה.
בכל מקרה, אמור להיות, אחרי שכבר גמרו מקום ראשון, ספרד גמרו מקום ראשון, ספרד גרמניה ברבע גמר.
ואם גרמניה תעבור את השמינית?
כן, ספרד תעבור את השמינית.
בדיוק. אז אוזי, אתה נשאר איתנו, נמשיך לדבר גם בפינת הווינר.
אם לא תשלח...
איך תיקח? ואנחנו למשחקי הערב, ספרד, שהכי הרשימה אותי, אתה יודע מה, אוזי, היחידה שהרשימה אותי ממש עד עכשיו, בשני משחקים נגד קבוצות טובות, היא משחקת נגד אלבניה, אפשר לומר שאלבניה אומנם עם נקודה, אבל הייתה בסדר מול איטליה וקרואטיה, אז בואו ניתן רק את היחסים, אלבניה 6.85, תיקו 4.45, ספרד 1.35, אוזי, תן לנו מה אתה חושב על המשחק.
אני חושב אבל רק רגע שספרד... הולכת לעלות בהרכב משני, לא? שומרת כוחות.
יש מצב.
קודם כל, הרבה פעמים זה מה שקורה. ראינו במונדיאל את זה, בסיבוב השלישי של המונדיאל, כמעט כל נבחרת שהבטיחה את העלייה אחרי שני מחזורים, על טייב הרכב משני, אגב, חלק הפסידו בגלל זה.
נכון.
כולל ברזיל וקמרון.
חלק יצאו מהפורמה.
אני חושב שספרד, שיש לה סגל מצוין, ספרד זה סוג של נבחרת, שכבר אין לה איזה כוכבים עצומים, אין צ'אבי אינייסטה וכזה, אבל יש לה עומק, אז אני חושב שספרד, גם אם תתן לכמה שחקנים לנוח, לא יודע, ניקו וויליאמס, למין ימל, כאלה, היא אמורה לנצח, אני הולך עם ספרד, אבל אלבניה מאוד מרשימים, בסוף אלבניה הובילו על איטליה והפסידו בגול, קיבלו גול בקרואטיה, זאת אומרת, הם היו קרובים מאוד לנצח, שוב, נבחרת טובה, נבחרת עם הרבה שחקנים בליגה האיטלקית, אני הולך עם ספרד, ספרד בקור.
אני גם חושב, גם ספרד אם יעשו 5-6 שינויים, עדיין הם טובים מאלבניה, צבי?
אני הולך על ספרד בכל זאת, אני קשה לי להאמר נגד ספרד, גם בהרכב השני שלהם הם טובים, אלבניה אמנם נחמדים, אבל אין להם
כן.
את
הקילריות
של קבוצה שהולכת לאליפות.
בדיוק, קרואטיה, איטליה, זה ממש ראש בראש על המקום השני, תשמע, איטליה קצת אולי יותר הרשימה מקרואטיה, קרואטיה נבחרת מאוד מאוד ותיקה, ולכן גם הווינר נותן קצת יותר לאיטליה, 2.15, טקו פי 3, קרואטיה 3.20, מוזי, קרואטיה, איטליה?
יותר מזה, איטליה מספיק לטקו בשביל להיות מקום שני, הקרואטים חייבים לנצח. כמו שאמרת, קרואטיה מבוגרת,
אבל זה היום הצ'אנס האחרון שלה, זה התזמור,
אני חושב שהאיטלקים ישיגו את הטקו שהם צריכים, אני הולך על טקו.
אני הולך על טקו, צבי?
אני הולך על קרואטיה.
על קרואטיה, וואו, יהיה גדול שהם יסיימו מקום ראשון אחרי שני המשחקים הראשונים שלה. אוזי, אנחנו עם הקופה אמריקה, קולומביה, פרגוואי, אני יודע שאתה בגרמניה, אתה עוקב על הקופה?
לא, אני לא בגרמניה עוד, אני בארץ.
בארץ, אוקיי, עוד מעט נוסע לגרמניה, אז אנחנו עם קולומביה מול פרגוואי, קולומביה 1.5, נבחרת שתמיד הרשימה, גם בקופה, גם במונדיאל, איפה שהיא לא הייתה, טקו 3.25, פרגוואי פי 5, קולומביה מקבלת פה יתרון גדול מהווינר.
בצדק, ראינו אתמול ששני המשחקים שהיה בעוד ועוד מקבלים יתרון גדול, שתי הפבוריטות ניצחו, אני הולך עם קולומביה, יש לה נבחרת לא רעה בכלל.
קולומביה גם אני, צבי?
ההבדלים מאוד גדולים, קולומביה.
ותשימו לב ליחסים הבאים, ברזיל, קוסטריקה, טוב, ברזיל זה אחת הנבחרות המדוברות בעולם, כמו ארגנטינה, אנגליה וצרפת, מדוברות, אבל אני לא יודע אם היא מהטובות בעולם היום.
קוסטריקה 14.
כן, אז זה מה, קוסטריקה פי 14, טקו 6.40, ברזיל רק 1.05, הווינר פה בוודאות חושב שברזיל תנצח, אוזי.
קודם כל, הווינר יודע מה הוא עושה, עובדה שהוא נתן יחסים כמעט, לא כאלה גדולים, אבל לארצות הברית ואתמול, וזה היה נכון גם לאורוגוואי. אני הולך עם ברזיל, אבל אני אגיד לך בתור אוהד ברזיל, ברזיל לא נבחרת כזו טובה.
כן, אבל קוסטריקה לא.
נגד קוסטריקה הם ינצחו. אתה יודע מה, בוא נחכה למשחקים נגד פרגוואי וקולומביה, אני הולך עם ברזיל. אגב, פרימה, אני לא יודע אם שמת לב, אבל הלילה בשתי המשחקים, מוסקרה עמד בשער של פנמה.
הוא היה לא רע.
נכון, קראתי שהוא היה לא רע.
הוא היה סביר, אבל במשחק השני, עמד השוער של, בבוליביה עמד השוער, משחק פעם ברעננה,
כן.
השם שלו, היה משחק, תקשיב, אם לא הוא, מפסידים 8-0, הוא היה פשוט פנטסטי. אני ברח לי השם שלו, הוא שחק שוער בוליביה ששחק ברעננה, בקיצור, תמיד אתה יכול למצוא את
הקשר. היה גם לנתניה שוער שהיה
אז בקיצור, אתה תמיד יכול למצוא את הקשר לליגת העל, כי אתה אוהב את השחקנים האלה שהיו בארץ.
כן, כן, נכון, נכון, אבל הנה המאמן של פנמה מחזיק ממנו, ורובי קין לא החזיק ממנו, הוא אפילו לא היה על הספסל, אתה יודע, כל מאמן עם התחושות שלו. זהו, אז אוזי דן, ספורט הארץ, המון המון תודה.
לא תשלח.
איך תיקח?
הרלב וייסברג, וואלה ספורט, אלן.
אלן חברים, ערב טוב.
אלן.
תשמע, די נדיר שטובע מבקש הפחתת נקודות, תקן אותי אם אני טועה, היה דבר כזה הפחתת נקודות, כי הטובע דורש הפחתת נקודות מהפועל תל אביב.
אני לא עם הזיכרון הכי טוב בשידור כרגע, צביקה זוכר טוב ממני, אני לא זוכר הפחתת נקודות בכדורסל.
אני לא זוכר הפחתת נקודות בכדורסל.
כדורגל היה לנו בשנים האחרונות, כדורסל, ראיתי את זה, אמרתי, מה קורה פה? עד כדי ככה...
תשמע, זה שלוש נקודות, זה יכול לקבוע את המקום לפני הפלייאוף לשנה הבאה.
נכון. האמת שמעניין אותי איך בדיוק יעשו את זה, כי הרי בכדורסל כבר לא סופרים לפי נקודות, זה לפי אחוז הניצחונות. אז זה להפחית שלושה ניצחונות בעצם, אם אני מבין נכון.
אם אני מבין נכון, לא תקנו את התקנות.
אין לי את המתמטיקה בראש, אבל בגלל שבכדורסל מקבלים על הפסד נקודה, זה הרבה יותר משמעותי.
אבל מה שהרלה אמר לך, שהפסיקו עם זה, שהיום עושים את הטבלה לפי ניצחונות והפסדים, אין יותר נקודות. לפי אחוזי ההצלחה.
זאת אומרת, ניצחון הפסד. אין שתי נקודות נקודה.
ארבעה הפסדים, 15 ניצחונות, כך וכך אחוז.
הבנתי.
אז, אבל נראה מה יהיה. תראה, בהכל אנחנו לא... אמר יושב ראש האיגוד החדש, ואמר יושב ראש המנהלת, שחייבים לטפל במשהו, וחייבים לטפל במשהו. בינתיים, זה פה תביעה של התובע של האיגוד לבית הדין. נראה מה בית הדין יעשה.
כן, הדיון יהיה ביום חמישי, יש דיון גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל, לגבי הפועל מלבד
לגבי שלושה משחקים כולם, על כל משחק יש
לא, אבל ההפחתה היא על המשחק
כן, אבל לא התעלמו פה משני המשחקים הראשונים, גם כן יש שם כל מיני דרישות ותביעות.
אז זהו, אז קודם כל הדרישה של התובע מעבר לנקודות שהופחתו או לא, זה חמישה משחקים ללא קהל, לא ללא קהל, ללא היציאה, לסגירת היציאה המערבית.
כולל שני המשחקים נגד מכבי תל אביב.
והם שני דרבים, ולמכבי תל אביב שלושה משחקי רדיו, שזה גם משהו שאני
לא חושב
שקרה אי פעם.
לא היה.
אבל נמתין ליום חמישי, נראה, זה שהתובע דורש, זה נחמד, בוא נראה מה החליט בית הדין בעניין הזה.
אני חייב לשאול אותך ואת צביקה, שני שואלי כדורסל, בטח צביקה ותיק מכולם, לגבי מכבי תל אביב, למה אני אומר לכם את זה? ראיתי היום שניים שניבו ו...
לורנצו בראון.
כן, תשמע, וזה אחרי בולדווין, וכנראה עוד...
וקולסון.
אני שואל אתכם באמת, אתכם באמת, האם מכבי תהיה מסוגלת להביא במצב הביטחוני של מדינת ישראל שחקנים אפילו פחות, בקצת פחות טובים מאלה שעזבו אותה?
תשמע, כל קבוצה, אז בוא נשאיר שנייה את המלחמה בצד, כל קבוצה שתיקח ממנה את ארבעת השחקנים הכי טובים שלה, ושאין ספק של אלה ארבעת השחקנים הכי טובים של מכבי תל אביב בשנתיים האחרונות, לא תהיה טובה באותה מידה כמו שהייתה לפני, לא משנה מי יגיע. עכשיו נכניס את האלמנט הזה באמת של המלחמה, והכן בית לא בית, והתקציב והכל, קיץ היו בבעיה גדולה, ועורך לקראת קיץ מאוד מאוד מאתגר, ואנחנו רואים שכבר עכשיו עבר שבוע מהסיום העונה, עוד לא ראינו החתמות מעבר לליבי רנדוף שסיכם, וזה לא, הוא לא מגיע בלבל של השחקנים האלה, אני בספק אם הגיעו שחקנים בלבל הזה, משהו שזה...
אבל הם שמרו למשל על תמיר בלט, זה בדרך לסגירה, נכון?
זה בדרך לסגירה, אבל רומן סורקין עדיין לא סגר, יש לו אופציית יציאה, רוצה NBA, הוא במבחנים, הולך לאימונים בדלאס, בגולדן סטייט, ואם הקיץ האיב לא תצליח לשמור עליו, אז מה שהיה נדמה כקיץ קשה, הפוך לקיץ קשה מאוד, כי אין הרבה ישראלים, אין ישראלים בכלל ברמה של רומן סורקין, וזה מוסיף עוד מכה לקבוצה הזאת מעבר למכות שהיא סופגת מהזרים שעזבו אותה.
צביקה, ראית היום את הידיעה על תביעה של אוהדי מכבי תל אביב? תשמע, אני לא יודע מה התביעה.
ראיתי, גם ראיתי. תשמע, זה תביעה ייצוגית.
תביעה ייצוגית, אבל אתה יודע, בגלל המצב, בגלל שהם קוראים לעצמם חלק מהמשפחה, זה מפריע לי שבתקופה כזאת טובים.
כן, אבל זה לא כל האוהדים, קודם כל
זכותו
של כל אוהד, זכותו של כל אדם להגיש. יש כאלה שלא מסכימים, יש כאלה שאמרו, אנחנו תורמים את הכסף למכבי, והם גם רצו לקנות מינויים עכשיו עם כל הבעיה. יש כאלה שחושבים שמכבי לא פיצתה אותם נכון, הם לא רוצים להשתתף בכסף. זה תביעה ייצוגית, תביעה ייצוגית לוקחת כמה שנים. מי שמרוויח בסוף מהתביעות הייצוגיות זה בדרך כלל העורכי דין.
כן, לגמרי. שמע, אפשר לבקר את אוהדי מכבי שביצעו את הצעד הזה, אפשר גם להבין אותם.
כן, כן.
אתה קונה משהו, או אתה רוכש מוצר, או אתה קונה כרטיסים להופעה, לא משנה, וזה לא יוצא לפועל, אתה רוצה לקבל את הכסף שלך בחזרה. עכשיו, לפי המתווה שמכבי תל אביב הציעה, הם יקבלו משהו כמו 40% בפריסה לכמה שנים, לשנתיים, אם אני לא טועה, ולא באמת מחזיר את הדבר הזה. יש כאלה כמו צביק אמר, בגלל שהם לא לקוחות, אלא אוהדים, ורוצים לתרום למועדון, אז הם מקבלים את זה באהבה. יש כאלה שאומרים, וואלה, לא.
יפה.
מכבי בבעיה, בבעיה מכמה כיוונים. קודם כל השחקנים, יכול להיות שהיו צריכים ללכת לנסות אולי להביא שחקן או שניים סרבים, שיכולים...
אתה נדלקת הסרביה, כי הם לא חוששים ממצב...
למשל הבחור מברצלונה לכוכב האדום, משמו קליניץ'. אני חושב שהוא שחקן מצוין, הוא גם היה פעם מועמד למכבי, היו צריכים אולי להילחם גם עליו. אני רואה כל הזמן, אני מקבל את כל ההודעות של כל הקבוצות שהחתימו שחקנים ביורו ליג וביורו קאפ ובצ'מפיון ליג, ושחקנים, קבוצות עובדות חזק.
קיצר, מה שאתה אומר, אתה לא אופטימי שמכבי יכולה לעשות עונה טובה ביורו ליג.
היום כתב לי אחד האוהדים, אנחנו הולכים להילחם עם אלבה ברלין על המקום ה-18.
עד כדי כך, טוב?
הרלה לא מגיב.
מה אתה אומר על זה, הרלה, לסיום?
אני חושב שמכבי תהיה חייבת בלית ברירה לקחת הימורים בקיץ הזה, לחשוב מחוץ לקופסה, להביא דברים, כי אם ראינו בנייה מאוד, עם מדיניות מאוד סדורה לפני שנתיים, של להביא שחקני יורוליג עם ניסיון, חלקם יותר מוכחים וכם פחות, הפעם זה יהיה קשה, יצטרכו לחשוב על כמה אימורים, ואם הם יצליחו, אז מכבי תהיה בחלק העליון, אם לא יצליחו, אז יש מצב שהאוהד הפסימיסט הוא לא רחוק מהאמת.
הרלב וייסברג, תודה רבה, ערב טוב.
תודה לכם, ביי ביי.
ערב טוב אופיר סער, וואלה ספורט.
אהלן, ערב טוב פרימו, ערב טוב צביקה.
קודם כל, ספר למאזינים שלנו מה בדיוק קרה בין יעקב שחר לברק אברמוב, כי בית ירושלים הגיעו להסדר על ביטול התביעה של הירושלמים.
כן, אנחנו מכירים את הסיפור עם גדי קינדה, והסעיף שהיה לבית ירושלים, שאם הוא חוזר לארץ, אז הוא חוזר רק לבית ירושלים, בית ירושלים... אותה הגישה תביעה נגד השחקן, שגם מכבי חיפה הייתה בתמונה, בתמונה של האירוע. חיפה נפגעה, שבכלל ביתר נכנסה לאירוע הזה, ולמעשה עם סיום העונה בכלל, כל היחסים בין, בסך הכל היחסים בין ינקה לשחר לברק אברמוב מצוינים. ינקה לשחר אוהבת ברק אברמוב, ברגע שהיה את האירוע הזה, מכבי חיפה לא רצתה לעשות עסקים עם ביתר ירושלים, לא שזה עסקים, אבל לא רצה לבוא לקראת בית ירושלים.
אני רוצה להגיד לכם, אני רוצה להגיד לכם משהו לך ולצביקה. כל קבוצה בארץ יכולה להרגיש פגועה מקבוצה אחרת ולטבוע אותה. חלק מהביזנס, אתה יודע, לגבי שחק. אם יש קבוצה אחת במדינת ישראל שלא יכולה לטבוע קבוצה אחרת, זה בית ירושלים את מכבי חיפה. תשמעו.
עוד לפני אברמוב.
תשמעו. 40, לפני 40 שנה יעקב שחר היה ספונסר של בית ירושלים. הוא בעצם... הרים אותה מדרגה מבחינה כלכלית. במהלך השנים, כל השנים שביתר ירושלים הייתה במצוקה, תמיד שחר אמר, אני אעזור, אני אעזור. לפעמים אופיר, הוא הביא שחקנים לביתר ירושלים, ולא קיבל את התמורה. הכל בשביל שביתר ירושלים תעמוד על הרגליים. לכן אני חושב...
עם שואה.
רימו, אמרת עכשיו את כל הסיבה למה חיפה נפגעה.
לא, אבל אני אבל רוצה ללכת למשהו אחר. אני שואל שאלה. רימו, שר, תגידו לי, אני עכשיו שחקן, קינדה, אני עוזב את ביתר ירושלים, או עוזב את מכבי תל אביב, או עוזב את מכבי אשדוד, או עוזב את מכבי חיפה, חותם בחול, אני חותם עם הקבוצה,
שאני חוזר רק אליה,
שברגע שאני חוזר לישראל, אני חוזר רק אליה, כמה זה תופס? איפה החוק פה?
שוב, משפטית, לא בטוח שזה תופס.
אז זה השאלה.
אבל לא הגענו למצב הזה, באמת, היה כבר, אני אומר לך שזה נבחן בעבר, ואמרו שזה לא תופס. במקרה הזה, ביתר גם הסוכן של השחקן ניהל שיחות עם ביתר, וביתר הסכימו לתנאים. יש פה כל מיני דברים ש... שבאל, אני לא יודע מה קורה בסוף בבית משפט, אבל זה לא ש...
לא, זה יכול לקרות מחר עם עוד שחקן. זה יכול
אז עכשיו ייקחו את זה בחשבון.
חשוב להעביר, זה לא שחייס הבאו ובתמורה לביטול התביעה, אנחנו מסכים... נותנים פיצוי, מעבירים את אורי דן, ביתר בא, ביקשה את אורי דן בסוף העונה, חיפה במצב רגיל, אם אין תביעה, הייתה באה לקראת ביתר, מעבירה לה את אורי דן, בעסקה הזאת, והיריד לוי, משלה, הייתה עושה את אותה עסקה, אבל חיפה, קודם כל חיכו שביתר תבטל את התביעה, קודם כל, אחרת לא נבוא לקראתכם בשום דבר, זה לא שזה, בוב, ניתן לכם איזה פיצוי בתמורה לביטול התביעה, זה לא כמו שזה...
בוא תעשה לנו רגע סדר על...
כן, אבל ברגע שהם קיבלו את אורי דן ואת זה, זה מה שהם רצו.
אני רוצה רגע...
נכון, נכון.
אני רוצה רגע להתעכב רגע על ירין לוי. מוכשר מאוד ממכבי חיפה, אלמוג כהן כבר מזמן אמר לי שהוא מאוד אוהב את השחקן הזה ורוצה אותו. מה אומר ההסכם בין מכבי חיפה לבית ירושלים על ירין לוי? מה זה ה-50%? אם בית ירושלים...
לא, בסוף העונה, אני אסביר את זה, בסוף העונה, למכבי חיפה יש את הזכות להחזיר את השחקן אליה. במידה, והיא מחזירה אותו אליה, לביתר יש 50% בכרטיס. במידה והיא לא מחזירה אותו אליה, הוא חותם על חוזה ארוך טווח בביתר ירושלים, ולמכבי חיפה יהיה 50% בכרטיס. עדיין בסוף מעונה לחיפה תהיה את הבחירה הזאת.
אבל רגע, אבל אם אני...
יכולה להרוויח להשבחה.
זהו, אם אני שם על כף המוזניים, אז רק ביתר מרוויחה פה.
לא, המכבי חיפה מרוויחה מצד שני שחקן, שעבר איזושהי השבחה בביתר ירושלים. אז שוב, אני... בסופו של דבר, ביתר מקבל את השחקן לשנה הקרובה כמו שהיא רוצה, בעוד שנה יהיה לה או את השחקן או 50% בכרטיס והוא יחזור לחיפה.
ובדרך כלל שמכבי חיפה נותן לשחקנים צעירים לקבוצות אחרות, הקבוצות אחרות גם צריכות להתחייב שהוא ישחק, שהוא יהיה על הדשא, לא לחמם את הספסל.
גם פה ביתר צריכה לתת לו משהו, לא 30 דקות משחק.
זה מה שהיה עם... חמזה שיבלי, אתה יודע מה היה עם חמזה שיבלי? חמזה שיבלי עבר ממכבי חיפה לפועל פתח תקווה. בן אילם לפעמים הוא משחקים לפעמים שהוא לא רצה. שהוא לא רצה.
אפילו לא דקה.
אבל לא, הוא נתן לו.
אתה יודע, יש כנסות. יש כנסות על הדברים האלה. נגיד מכבי תל אביב, קבוצות שלא נותנות.
אגב.
נותנות על זה כסף.
אגב, שולחים לי פה הודעה, אני זוכר משהו, אני לא נעול על זה 100%, היה משהו עם אופיר דוד זדה, עם הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, נכון, גם כן משהו שהוא חוזר רק לבאר שבע, גם באר שבע רצתה לדבוע, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה.
מישהו, אנחנו צריכים להעלות איזה עורך דין של ספורט, שיגיד לנו אם זה חוקי או לא חוקי.
אגב, הפועל ירושלים, זאת אומרת, זה קצת שונה, אבל מכרה את גוני נאור וקאסה למכבי חיפה, יש סעיף שאם הוא ישאל, זה רק להפועל ירושלים. גם אנחנו לא, אני לא יודע מה זה הרע.
אבל קודם כל, השאלה, השאלה זה משהו אחר, אבל אם אני מבצע העברה...
לא, סביקה, אבל אם יש לו, אם יש לו הצעה יותר טובה לשחקן מקבוצה אחרת, שהיא לא הפועל ירושלים, אתה יכול להכריח אותו.
אני לא יודע, השאלה מה אומר חוק, אני ביצעתי העברה מביתר ירושלים למכבי חיפה, מביתר ירושלים לאשדוד, כשאני מסיים את החוזה עם אשדוד, או כשאני עם זה, אני, מבחינת ההתאחדות לכדורגל, או מבחינת הרישומים בפיפה, אני יכול לעבור לאיזה קבוצה שחתמתי את החוזה, שמציגה את החוזה איתי. כך אני חושב.
נכון, בגלל זה אני אומר, אני חושב שבחופש העיסוק, זה לא יתפוס. אתה לא יכול להכריח לחזור, וכמובן, יש בו גם את החופש הכלכלי, לתפור מה זה התנאים שאתה רוצה שיהיו לך.
חוקי פיפה הם אחרים מאשר חוקי המשפט בישראל.
נכון.
אגב, אגב, אני רוצה להגיד על מה שאמרת, שאם ליאור קאסה וגוני נאור יושאלו, עוד מעט ברק בחר יקבל את ההחלטה הזאת, זה רק להפועל ירושלים, זה יכול להיות רק טוב לשניים האלה, לא רואה אותם גם בעונה הבאה, מקבלים דקות אצל בחר, אופיר.
כן, אבל אולי קבוצות אחרות ירצו אותם.
אני חושב, אבל זה ייקח קצת זמן, כי גם כי יש עכשיו את האולימפיאדה, ושחקנים נוסעים לאולימפיאדה, וסגל קצר, עד שהוא יביא רכש,
לקראת סוף העברות, לקראת סוף העברות.
מה הולך לקרות?
הרבה דברים ינועו פה באוגוסט, זה מפתיע, אבל הרבה דברים ינועו כאן באוגוסט.
בוא תן לנו עוד שני משפטים על ביתר ירושלים לפני שנשאל אותך על הפועל תל אביב, מה הדברים הבאים שבתור, כי יונתן כהן למשל היה בראש הרשימה לפני חודש, עכשיו קצת נסוג הוא ביתר, מה הולך לקרות?
אני אגיד לך משהו לגבי יונתן כהן או גולס הזה, יש שחקנים שכתוצאה מזה של לא מצאו רכש, פתאום נכנסו לתמונה, אבל לא באמת היו ב-100% סגורים לגביהם ברגע האחרון, מכולם ירדו, גם לגבי גולסה, גם לגבי יונתן כהן, וראינו שקפץ סילבה קני לתמונה, שכחו מיונתן כהן. אז אני חושב שבטח מעדיפים יותר צעירים, יותר רעבים, חפשים עדיין, חפשים עוד כנף, בלמזר, חסר לבטר עדיין 3-4 שחקני הרכב. אני לא מדבר כבר על שחקני סגל. אבל חסרים, כי שוחררו המון שחקנים בקיץ. שוחררו המון, אז נשאר לו, קודם כל, אורי דן, היום שיחתום לשלוש שנים, זה הבלם הראשון בסגל של ביתר ירושלים. צריכה לפחות עוד שניים, לפחות.
גלבוב לדעתי סוגר היום או מחר בביתר.
גלבוב?
כן, כן, סוגר במכבי פתח תקווה.
זהו, גלבוב ביתר ירושלים, הוא חיכה להרבה זמן, הוא חיכה להרבה זמן.
רגע, אבל כמה זרים עוד יש מקום בביתר ירושלים?
לביתר יש שוער וחלוץ.
יש שוער, סורו ומיירון ג'ורד.
בדיוק, מקום לעוד ארבעה.
עוד שלושה.
עוד שלושה.
עוד שלושה.
בוא נעבור רגע להפועל תל אביב. אני רוצה להגיד לך ככה, בשיחה הזאת אני לא רוצה לשמוע לא ממני, לא ממך ולא מצביקה, לא ספרה, לא תושב, לא מינצברג. שמע, באמת, אני נשבע, לא רוצה. רוצה לעבור איתך לדגו ולשחקנים שמסרבים לקצץ, והם לא מבינים שהסכומים האלה, צ'יבוטה, אלטמן, כל החבר'ה האלה, אין סכומים כאלה בליגה הלאומית. מה הפועל תל אביב הולכת לעשות?
אני אגיד לך מה, פרימו, אתה יודע, שאתה בא לשחקנים, ששחקני ליגת העל, וירדו ליגה, ואתה אומר להם, בוא תקצץ 50, 40, אז הם מושכים את הזמן. הם אומרים, רגע, עוד מעט השוק ינוע, אולי יהיה לי משהו בליגת העל. אתה יודע, היה בגניים, אולי יהיה לי סכנין, רד מאיר, אולי פה לא משהו. הם לא ממהרים להסכים לקיצוץ בהפועל תל אביב. ובסוף, אם אתה מדבר איתי על דגו, אז דגו יכול להיות שאם יש לו היום את רז מאיר מגן ימני, או את יאב גנאים קשר, כל שחקן באיזה שתפקיד, אין לו, למעשה אין לו אותו. הוא לא יודע מי יהיה השחקנים בתפקידים האלה. כרגע יש לו סגל מלא. מה יהיה בהמשך? יכול להיות ששבעה, שמונה משחקני הרכב יעזבו לו, והוא צריך לבנות הכל מחדש בעוד חודש. וזאת הבעיה הכי גדולה שלו.
בעצם זה שהוא הביא את חזות, שהוא שחקן ליגה לאומית טוב, אתה יודע, אבל הוא מתחיל להבין את הליגה הזאת, ששחקנים מהסוג של... מה קורה עם אייבינדר?
לא, אייבינדר לא נשאר בהפועל תל אביב, נכון לעכשיו, הוא לא קיבל הצעה לחוזה חדש. האמת היא שוב, אין גם כסף לתת לאף שחקן כמעט. ראינו, החתימו את רובי לבקוביץ' וזהו, ואת חזות, כרגע הפועל תל אביב, צריך לזכור, שיבוטה, אלטמן, ליוס, רק שלוש תלה, אתה מדבר על 6-7 מיליון שקל, עלות. זה מטורף.
רק שנייה, אופיר, אופיר שנייה, חורפש, פקיעין, צבעון וצוריאל, צבע אדום, למאזינים שלנו, אז שימו לב, אזור חורפש ופקיעין. כן, אנחנו איתך.
כן, אז מה שאמרתי זה, אם תוסיף גם את פסי הבלם, אתה מגיע ל-7-8 מיליון שקל על 4-5 שחקנים.
אתה יודע, אופיר.
מבחינה כלכלית זה...
אתה יודע, אופיר.
עובדים כבדים מאוד.
השבוע, אתמול דיבר אדלסון, הבעלים של הפועל ירושלים, והוא אמר שאכלנו אותה, שהפסדנו את רנדולף. כי הפועל ירושלים לא שמו לו...
סעיף.
סעיף שהוא לא יכול לעבור...
אתה מדבר הפועל ירושלים כדורסל.
עכשיו, הפועל תל אביב כדורגל... כשבקיץ הגיעו המינצברגים וכל אלה, לא שמו.
הם לא האמינו שהם ירדו ליגה, אתה היית מאמין שקבוצה פה הפועל תרד ליגה, בתחילת העונה אף אחד לא האמין. זה תוך כדי תנועה הרגשנו שהם קבוצה לא משגע
שנייה. אם היה סעיף כזה, יכול להיות שהם לא יורדים ליגה.
אתה יודע, אני חייב להגיד לך, צביקה, בגלל שאתה מהוותיקים, ומה שאני הולך להגיד לך, הרבה אנשים שמאזינים לנו לא היו, עוד לא נולדו. בתקופה שלך, שיחקו כוכבי הכדורגל הכי גדולים של מדינת ישראל, היה חשוב להם לקבל מניה בדן ואגד. הם קמו ב4:30 בבוקר, הלכו לשחק ועשו אליפויות. מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה, קבוצות גדולות, מניה בדן ואגד, זו הייתה המשכורת. מה אני רוצה להגיד לך היום? שבאה קבוצת כדורגל, השחקנים שלה היו קטסטרופה, ירדה ליגה, וזה מועדון ענק. יסלחו לי, נניח, הפועל חדרה, אשדוד, קבוצות מהסוג הזה. לא, ירדה הפועל תל אביב ליגה. והשחקנים האלה, אופיר, גם אחרי שהורידו את הליגה, שהיו האחראים הבלעדיים לירידת ליגה, עדיין מה שחשוב להם זה הכיס, מה שאני רוצה לומר לך, תם עידן הסמל, תם עידן הצבע של החולצה, תם עידן האוהדים, קודם כל, זה מה אריאלה מהבנק מצלצלת.
אגב, אני אגיד יותר מזה פרימו, בגלל שאתה מכיר את הליגה הלאומית, אז כל השחקנים האלה שירדו ליגה, ואני לא חושב שהם מתאימים גם לליגה הלאומית מבחינת האנרגיות, וכל הצעירים שהביטחון שלהם ברצפה, אם הפועל תל אביב לא תעשה הרבה שינויים ותביא קבוצה אחרת לליגה הלאומית, גם הקבוצה הזאת, גם אם כולם היו, אם גם יש כסף לכולם, היא תקרוס בליגה הלאומית, היא לא תעלה. צריך לזכור שכל שבוע הפועל תל אביב זה מועדון גדול, וכל קבוצה שתעלה נגדה בליגה הלאומית, תשמח לעשות אפילו תיקו. הם לא מבינים עדיין לאן הם נכנסים. ואני מכיר את הסגל ואת הרמת אישיות של כל אחד ואחד מהשחקנים, הם לא, רובם לא מתאימים בכלל לסיטואציה הזאת. זה לא ילך, זה לא ילך. הפועל תל אביב צריכה אפשרות לעשות הרבה שינויים.
תזכרו את המחזור השני בליגה, אם הפועל תל אביב כבר תהיה על הרגליים כמו שצריך.
נגד מי?
הפועל תהיה מערכת במחזור השני בבלומפילד, הפועל פתח תקווה, ובמחזור הזה אני אומר לכם שבבלומפילד יהיו צופים בכמות כמו...
ליגה ראשונה.
בוודאי, כי חוץ ממכבי תל אביב ומכבי חיפה וביתר ירושלים, לא היה לנו פה משחקים של 10,000 איש ומעלה, וזה מה שהולך לקרות בבלומפילד, אני מקווה מאוד שזה מה שיקרה. אופיר סער, וואלה ספורט, המון המון תודה.
תודה לכם חבר'ה.
ביי ביי, אנחנו חזרנו, הפועל באר שבע מודיע שבסיבוב המוקדמות השני של הקונפרנס ליג יתארח את באצטדיון העירוני לובץ' בבולגריה. צביקה, בעיה עם הקבוצות הישראליות, אנחנו גם כדורסל לא יודעים אם יורו ליג אנחנו...
לא, יורו ליג סוכם שמשחקים בבלגרד. אבל לשחק לובץ' לא יודע, טוב, אתה יודע, צריכים ללכת למקומות שלא יתפתח פה כמו שהיה בלודג' בפולין בשבוע שעבר, שלא רצו שקבוצה ישראלית תשחק שם. אז כנראה שבולגריה, אוקיי.
בולגריה ונבחרת ישראל בליגת האומות, שתאר לך מי היה צריך לבוא לישראל.
כן.
איטליה, צרפת, בלגיה, זה כל משחק 30,000 איש.
לא, אבל הבלגים המנובלים כבר הודיעו שהם לא רוצים לארח את ישראל בבלגיה.
אנחנו שווים ליורו, והערב קרואטיה מול איטליה, ומי שישדר את המשחק הוא שרון ניסים בספורט אחת. הערב טוב שרון.
הערב טוב, רק תיקון קטן, אני לא משדר את המשחק הזה, אבל אני בהחלט אצפה בו.
טוב, אז נזיפה למי שכתב לי את זה. בסדר גמור, תצפה בו, אבל לא חשוב, אנחנו נדבר על קרואטיה נגד...
מה שחשוב זה המשחק, לא אנחנו.
בדיוק, בדיוק. איך אתה התרשמת מקרואטיה ואיטליה עד עכשיו, כשאנחנו יודעים שאם קרואטיה...
תראה, ראיתי את... שידרתי את שתי הנבחרות הללו, קרואטיה במשחק הראשון שלהם מול ספרד, הם נראו פשוט קבוצה שלא ברמה של הטופ האירופי כמו שחשבנו, זה כאילו הנבחרת הזו בעצם מצטה את הדור שלה, ומנסים לסחוט את הלימון הזה עוד קצת, וגם זה ללא הצלחה. אני מזכיר לכם שרק הגיע המשחק מול אלבניה, גם זה לא היה כדורגל גדול של הקרואטים בלשון המעטה. מהצד השני האיטלקים ניצחו את המשחק הראשון כמו שהם אוהבים, מתוך פיגור, מתוך עוצמות וכולי, ואחר כך הגיע המשחק מול נבחרת ספרד, שבעיניי היה משחק, הייתי אומר אפילו קצת משפיל מבחינת האיטלקים, בכל זאת אלופי אירופה התבטלו לחלוטין מול הנבחרת הספרדית, כמעט ולא הגיעו למצבים, הפסידו משער עצמי, לא הראו לנו שהם באמת נבחרת שיכולה ללכת עד הסוף, ואני מזכיר לכם, זו שתסיים במקום השלישי בבית הזה, אם אינני טועה בחישובים, היא אמורה לקבל את נבחרת גרמניה, וזו לא תהיה משימה קלה, גם אחרי שראינו אתמול את גרמניה, לא מבריקה.
כן, אבל אם אני מסתכל על שני משחקי הערב, וספרד הבטיח את המקום הראשון במשחק של הערב מול אלבניה, זה משחק ראש בראש שקבוצות לא יכולות להוריד רגל מהגז, לכן אנחנו אמורים לקבל משחק מצוין.
נכון, אבל השאלה אם הקבוצות האלה מסוגלות לייצר משחק מצוין, כמו שאתה ואני רוצים, אני חושב שמצד אחד, כמו שאתה אומר, הן יודעות שרק ניצחון ייתן להם סיכוי אמיתי לעלות לשלב הבא, ומצד שני הן גם יודעות שאם הן יספגו ראשונות, אז הן יהיו בבעיה, כי יהיה להן קשה לצאת מזה, במיוחד בכל הקשור לקרואטים. אני חושב שהקרואטים יקחו הרבה יותר סיכונים, אני חושב שהאיטלקים, לפחות בתחילת המשחק, ייתנו לקרואטים לשלוט כמו שהם אוהבים, ואז אנחנו נראה את האיטלקים מנסים לצאת להתקפות מעבר, מה שהיה להם מאוד מאוד קשה מול הספרדים, בגלל שהם כמעט ולא החזיקו בכדור, אבל יכול להיות להם יותר נכון ויותר נוח מול הקרואטים, ואם אתה שואל אותי, אני חושב שיש סיכוי לא רע שנראה את האיטלקים מנצחים היום את הקרואטים, והקרואטים מסיימים דור ענק, כן? צריך לומר, דור ענק של נבחרת קרואטיה, אבל זהו.
אני חושב שאולי הקרואטים היום, הדור הענק הזה יתעורר יום אחד, הראשון שבהם זה מודריץ', יש לו בינתיים עד עכשיו שני משחקים חלשים, אחד הוא הוחלף ואחד הוא לא הוחלף, אני חושב שהקרואטים היום פתאום יתעוררו, ואפילו יגנבו ניצחון.
יכול להיות, אתה יודע, זה היופי בכדורגל, אנחנו לא באמת יודעים מה יקרה היום.
לא, כי זה שחקנים עם ניסיון, עם ביצים, זה לא פריירים.
אבל מי כמוך, צביקה, יודע...
גם האיטלקים לא טובים.
שקשה מאוד לייצר שני משחקים לא טובים,
נכון.
ופתאום ללחוץ על כפתור והכל נכון. עובד.
אגב, אני מסתכל על זה קצת אחרת ממה שצביקה אומר, אז נכון שזה דור מצוין, זה נבחרת שרצה אולי 10 שנים ביחד, אולי היה עדיף לרענן, אני לא מדבר על מודריץ' שהוא כבר כמעט בין 40, שהוא באמת כל הנבחרת סביבו, אז בסדר, כמו רונלדו, הם סוחבים...
יש לך את מודריץ' ויש לך את פט בצד שמאל, ברח לי השם שלו, תכף אני אזכר, ויש לך את קובצ'יץ', ויש לך לא מעט שחקנים, אבל אתה יודע, מצד שני, זה חוכמת הבדיעבד, פרימו, זה כמו לבוא ולומר, עכשיו אני נותן לך, אנחנו שבועיים לפני הטורניר, בוא נראה אותך לא מזמין את מודריץ'.
נכון.
זה יכול לקרות.
נכון, על מודריץ' שמתי בצד, כי באמת שחקן נבחרת שלוקח אחריו, ראינו גם, הוא היה מצוין בריאל מדריד, זה לא שהוא לא היה טוב בריאל מדריד. אבל אני רוצה לשאול אותך...
הוא לא שיחק כמעט השנה, צריך לומר.
מתי שהוא שיחק, הוא היה...
לא שיחק, נכון, נכון.
אני רוצה לשאול אותך, שידרת לא מעט משחקים, ראית, אתה שומע בגרמניה גם את הלך הרוחות שם סביב הנבחרות, מה הנקודות המרכזיות שלקחת עד עכשיו מהנבחרות, בטח מהבחירות?
באיזה מובן?
תשמע, דיברו על צרפת ואנגליה, אנחנו רואים את המשחקים.
אתה מדבר מבחינת מועמדות.
כן.
אתה מדבר מבחינת מועמדות לשחייה.
בדיוק.
כן, אני הערכתי לפני הטורניר, שגרמניה לא תוכל ללכת עד הסוף. היא לא מספיק טובה בשביל זה, ואני חושב שאתמול קיבלתי קצת חיזוק, לא רק בגלל התוצאה, כמו בגלל שכשהיא קיבלה נבחרת אירופאית ברמה טובה, לא טופ אירופאי, בו שוויץ היא לא טופ אירופאי, ראינו את החסרונות הגדולים שיש לנבחרת גרמניה, בעיקר העובדה שאין לה שחקני אגף. וכשאתה משחק במערך של 3 בלמים, אתה חייב שחקני אגף, ואין להם. וזו בעיה גדולה. גם אין להם חלוץ מרכזי.
כן.
יש להם, פולקרוג הוא חלוץ מרכזי, אבל לא נותנים לו לשחק באופן קבוע.
והוא שם גול גדול אתמול.
נכון, נכון, שם גול של חלוץ 9.
בדיוק.
אבל אין להם הרבה כאלה, יש להם רק אחד כזה, וגם כמו שאתה רואה, לא נותנים לו לשחק כל הזמן, כי יש לו הרבה מאוד בעיות אחרות, ביכולות האישיות. יש להם המון המון כישרון במרכז, אם זה וירט, אם זה מוסיאלה, אם זה גונדואן, לא חסר, אבל אם סגרת אותם במרכז, אין להם פתרונות.
שרון, בואו ניקח לך תוצאות להיום, ספרד, אלבניה, קרואטיה, איטליה, אנחנו עשינו ווינר קודם, מעניין אותי מה אתה חושב על המשחקים האלה היום?
2-0 ספרד, 2-1 איטליה.
ושמעת שספרד יכולה לשחק היום עם ההרכב השני שלה? היא יכולה להרשות לעצמה?
ברור. תשמע, זה פילוסופיה.
אתה לוקח בחשבון שהם ישחקו עם הרכב שני? או עם הרכב?
אני חושב שזה חצי-חצי.
נראה.
אני חושב שזה יהיה חצי-חצי ואולי מחליפים.
כן. יופי, שרון, אנחנו שמחים לשמוע אותך גם בשידורים וגם אצלנו. המון המון תודה.
ביי,
שרון תודה. ניסים, ספורט אחת, תודה רבה. הנה מישהו שאתה מאוד מאוד מחבב. אימנת אותו?
אימנתי.
איך הוא היה בתור שחקן? כי אנחנו יכולים לשאול אותו עכשיו על תפקיד אחר לגמרי.
שחקן נשמה, שחקן גדול.
יפה. עידו קוז'יקרו, אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין, ערב טוב, ערב סביר באמת בימים אלה.
כן, כן, שאני אומר ערב טוב, בהתאם לתקופה, ברור, ברור.
הלאה, נידו.
היי, צביקה, למה שלום? צביקה, רציתי שציפיתי קצת יותר התלהבות מששאלו אותך עליו, אבל בסדר.
מה, זה נקרא אצלי שיא ההתלהבות?
זה שיא ההתלהבות, כן, אה?
אתה יודע מה, אני חושב שגם על מיקי ברקוביץ' ומוטי ארואסטי הוא ענה ככה,
לא? פרימו, אני יכול להגיד לך שאני מאוד מאוד נהניתי להתאמן תחת צביקה, גם היה לנו תקופות מעולות והיו תקופות פחות, אבל זה תמיד היה חוויה, כי אתה יודע, הדברים שיוצאים ללב נכנסים ללב, ואצל צביקה אין לפה ולשם, יש רק כיוון אחד.
אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך? דיברנו על, בתחילת התוכנית על מאמנים סרבים, בכל הענפים. כן. בגלל שהמאמן של מכבי תל אביב כדורגל הוא סרבי, ואנחנו זוכרים את איביץ' הסרבי. ואם יש מאמן במדינת ישראל שהוא מזכיר את המשמעת הסרבית, זה אך ורק צביקה שרף.
נכון, מסכים איתך.
נכון, צביקה?
אמרת ולא אוסיף.
כי אני לא חושב שאפשר להיות מאמן ואפשר להתעסק בספורט בלי משמעת.
מה אתה אומר? אתה יודע מה, תכף נמשיך עם השיחה עם עידו שהיא מאוד מעניינת, אבל מה אתה אומר שאומרים שבשנים האחרונות המאמנים יותר חברים, יותר טובים, מורידים רגל מהגז? זה לא כמוך וכמו קשטן ושלמה שרף שהיו מאוד קשוחים.
יש גם גישה כזאת. יש גם גישה כזאת. יש אפילו... בשיא של הדברים זה ב-NBA, שיש מאמנים שבעצם חזקים, ויש מעט מאוד מאמנים חזקים, ויתר המקומות כאילו השחקנים מנהלים, כל קבוצה של לברון ג'יימס משחק, אז בעצם המאמן הוא לא האיש החזק, ויש גישות אחרות, גם בעודד קאטה שהולך בגישה אחרת, ואוברדוביץ' הולך בגישה אחרת, והתאמן הולך בגישה אחרת, וכל אחד הולך בצורה שלו.
יפה. עכשיו בוא נעבור לעידו, שבשביל זה הזמנו אותו לשיחה. מה עידו, מנהל מקצועי מכבי חיפה, נכון?
אכן כן.
מה אתה מביא איתך? כי צביקה אומר לי, אתה יודע...
הוא לא ידע פרימו שירדו לליגה השלישית.
תשמע, אתה יודע מה אמרתי לו שהוא אמר לי ירדו ליגה השלישית? אמרתי לו, תשמע, אני זוכר את האליפות שלהם. לכן אני אומר, זה יותר מדי הידרדרות. עידו, מה אתה הולך להוסיף לקבוצה הזאת שתחזור למרכז הבמה?
תשמע, קודם כל, מכבי חיפה, גם בליגה ארצית, אני אמרתי את זה כבר בכמה מקומות, זה עדיין אחד מחמשת המועדונים הכי גדולים בארץ, גם בכדורסל, מבחינת פוטנציאל.
אבל בינתיים זה בדיבורים.
אבל בינתיים, אני באתי לדבר על מה שיהיה, לא על מה שהיה, כי לא הייתי בחלק מהמערכת כבר 8 שנים, למעשה מאז ש... מה שפוטרתי לג'ף רוזן, על ידי ג'ף רוזן לפני 8 שנים.
בבושת פנים.
בבושת פנים חד משמעית, רק אמר לזכותו שהוא גם התקשר אחרי תקופה והתנצל על המהלך שקרה, אבל לא ניכנס לזה כרגע. לענייננו, מכבי חיפה הידרדרה לליגה ארצית, וזה לא מקום שמועדון כדורסל בסדר גודל כזה צריך להיות בו. אני כן יכול לומר על עצמי שבמהלך השנים האחרונות, למעשה מעד שפרשתי מלהיות שחקן פעיל בליגת העל, שיחקתי כמה עונות בתור שחקן בליגה ארצית, ועשיתי דברים די יפים, עליתי 3 פעמים ליגות, והשנה עלינו...
אבל פה אתה לא תהיה מנהל מקצועי שחקן.
לא, 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 לצערי הרב הגוף שלי כבר לא יכול לתת לי לשחק, אבל הייתי מנהל מקצועי במגדל עמק ישראל בעונה האחרונה, ועלינו ליגה, ניצחנו את סדרת הפלייאוף, ועלינו ליגה לפני שבוע, וכשקיבלתי את ההצעה ממכבי חיפה, אני גר היום בחיפה, אני מאוד מזוהה עם המועדון, אז ככה שההתלבטות שלי לא הייתה יותר מדי קשה. כן, אני חייב לציין את האנשים במגדל העמק, שעמק ישראל, שזה אגודה עם אנשים נפלאים שבאמת עושים הכל כדי שהקבוצה הזאת תצליח. אני יכול בהזדמנות הזאת לאחל להם בהצלחה בליגה הלאומית העונה הבאה.
כן, אתה צריך גם שכפר סבא תעלה מבין אשדוד כפר סבא, שזה משחק מחר.
אני מתעסק ב... נכון, שמעת לי כאן, אתה יודע הכל.
הכל!
תגיד לי, מי המאמן שלכם?
עוד לא סגרנו רשמית עם מאמן, אבל אני מקווה שבהם ימנו קרובים...
אוקיי, ואתה הולך להמשיך במדיניות שלהם, השחקנים הצעירים של מכבי חיפה, או שאתם משנים ומביאים שחקנים בשביל לעלות?
תראה, המועדון הזה נמצא במומנטום של עליה, יש אנרגיה מאוד מאוד טובה סביב הקבוצה עכשיו, ואני מאוד מקווה שאנחנו נדע לנצל את האנרגיה הזאת כדי לבנות קבוצה לעלייה. אין פה, קבוצה שרוצה לעלות ליגה זה לא כל כך זמן לפתח, אפשר להביא שחקן צעיר אחד או שניים,
ברור,
שיכולים להשתלב.
אבל צריך להביא שחקנים עם ניסיון.
אגב, עשינו את זה גם השנה במגדל העמק ישראל, וכן, צריך להביא פה שחקנים שהם באמת עם...
זה ליגה קשה, כולם מזלזלים,
זה ליגה קשה. זהו, אתה יודע מה רציתי לשאול אותך?
זה כמו הליגה הלאומית בכדורגל, זה קשה לעלות.
אז זה מה שרציתי להגיד, אם היו אומרים לי עכשיו שעידו קוז'יקרו מנהל מקצועי באיזה קבוצה בליגת העל, הייתי אומר לו, וואלה, הרבה יותר פשוט. ליגה שלישית, לעלות ליגה, למצוא את השחקנים הנכונים.
מאחר והוא שיחק 3 שנים בליגה הזאת, אז הוא מכיר אותה. הוא מכיר אותה על בוריה.
נכון. קודם כל שחקתי 6 שנים בליגה הזאת, 3 שנים מתוכם עליתי ליגה.
כן.
אבל כן, אני מכיר את השחקנים, אני מכיר אותם אפילו הרבה שחקנים, גם חברים אישיים שלי, וגם כאלה שאני מכיר ומכבד אותם, ואני מאוד, אני מאמין שאנחנו נדע לבנות קבוצה חזקה.
תגיד לי משהו אחר, מה עם המשפחה שלך שם בצפון?
תשמע, זה סיפור עצוב, ההורים שלי נמצאים במושב בית הלל.
כן, נשארו?
כן.
נשארו ולא התפנו לרגע. זה, תשמע, זה מלח הארץ, אין מה להגיד על אנשים.
רגע, עזוב רגע.
רגע, והבית נפגע? הבית נפגע? משהו נפגע?
הבית לא נפגע, אבל אתה יודע, כל המסביב, תשמע, גליל זה שטח אש.
לא, אבל אני שואל, עידו, בית הלל זה ליד קריית שמונה, אם אני לא טוען,
נכון? נכון.
בית הלל זה 4 קילומטר מהגבול, עם כינון ישיר מלבנון לצערי הרב של...
נו, אז למה בית הלל לא פונה?
בית הלל פונה, משפחת יעקב ודבורה קוז'יקרו.
לא כולנו.
הבנתי, חשבתי בית הלל כולו לא פונה.
המושב עצמו 80% מפונה, נשארו שם חברים שלי כיתת כוננות, ועוד כמה אנשים שהם... שעם בולדוזר לא תצליח להוציא אותם משם, ובהורים שלי מביניהם, האנשים האלה, ואני רק יכול להצדיע להם פה גם בשידור חי, ולהגיד להם שאני אוהב אותם, ומחר אני נוסע לבקר אותם, שם, במושב.
טוב, תשמור על עצמך.
בטח.
תודה. וואלה,
דבור האשת חיל, עידו, זה לא פשוט להישאר.
אתה לא מבין כמה שיש את חיל.
תשמע, אני אחרי כל... הפצצה שם באזור, אני מתכתב עם אנשים שם ודואג לשלומם, ולא יודע מה להגיד לך.
חבר, הגליל העליון זה אזור ביטחון היום, שבמקום להיות בדרום לבנון עבר לצפון ישראל.
כן.
זה עצוב, ואני מקווה מאוד 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 שהממשלה הזאת תדע לעשות את המהלכים הנכונים כדי שהסיוט הזה ייגמר כמה שיותר מהר.
אני רוצה לסיים איתו צביקה בספורט ועל מכבי חיפה, כי הוא אמר שאמרת משהו שהפתיע אותי, ואני אסביר למה אני מתכוון, שלמרות שאנחנו בליגה הארצית, בליגה השלישית, אנחנו אחד מ5 המועדונים הכי גדולים בישראל. אני לא אקח את זה ממך, זה שלך, עידו, סבבה, אבל אם אני מסתכל למשל על מכבי...
זה לא שלי, זה של מכבי חיפה.
לא, אז אני רוצה לומר, למשל, בכדורגל, מכבי תל אביב ומכבי חיפה הם שתי הגדולות של הכדורגל הישראלי by far. ותראה את מכבי תל אביב בכדורגל, לא יורדת מעולם, לא בכדורגל ולא בכדורסל, היא לא הגיעה למצב הזה של מכבי חיפה. לכן אני מסתכל על זה, מכבי חיפה, איזה מועדון כדורגל יש לה, ואיזה מועדון כדורסל יש לה, אז למה זה קרה? למה ההידרדרות הזאת?
אין לנו מספיק זמן אוויר כדי להתחיל לספר את כל הסיפורים. אבל עובדתית זה המצב.
חלק גדול אני יודע, אבל לא חשוב.
כן.
צריך, אין דבר שאתה לא יודע. אבל תשמע, שוב, אני באתי לפה כדי לעזור ולהחזיר את הקבוצה הזאת למקום הראוי לה. והצד הראשון זה באמת לבנות קבוצה חזקה בליגה הארצית שתעלה ליגה בעונה בסוף העונה. רק שנהיה כולם בריאים ושאתה יודע שהכל ילך לפי התוכנית.
לא, רגע, אבל לא החתמתם עוד שחקנים, לא כלום? כמה ימים אתה בג'וב?
אני שבוע קצת, והשוק רוכש, עונת המלפפונים
עובדת.
רוכשת וגועשת, אבל אני מאמין...
ואין מלפפונים בשוק. לכם.
כן, אין, אין. גם מה שיש הם מלפפונים חמוצים, הם, לא, הם לא, לא משדרגים.
לא, 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 אני לא מזלזל, יש פה הרבה...
לא!
בליגה ארצית, מי שמכיר את הליגה הארצית, גם בצפון וגם דום, יכול למצוא הרבה שחקנים, שתמיד היה חסר להם איזה גרוש ללירה כדי להגיע לרמות יותר
כן, גבוהות,
יש המון כדורסל בליגה הזאת, והכי חשוב זה כזאת, ליגה של ישראלים.
אבל אידו, תשמע, הליגה הראשונה עלתה בכמות הקבוצות, למשל, קריית, אתה צריכה עכשיו 5 ישראלים חדשים, כי כל הישראלים שלה עזבו, וככה זה גם מהליגה השנייה, יש קבוצות שמתארגנות, ואז יש פה בעייתיות, אתה צריך גם בהם, כמו שאמרת, את השחקנים המתאימים,
כן, אבל יש גם חוקים בליגה השנייה, חוקים של צעירים שמקבילים את כמות השחקנים.
אני יודע, יש עד גיל 24 ועד זה, הכל אני...
ועוד דבר שאני אגלה לכם סוד קטן, ששחקנים ישראלים מובילים בליגה הארצית מרוויחים יותר מאשר שחקנים בממוצע, מרוויחים יותר משחקנים בליגה הלאומית.
איך זה?
כי הקבוצות בלאומית מעדיפות לשמור את התקציב הגדול לזרים.
כן, מותר השנה להביא שני זרים, אני לא יודע איזה זרים יביאו, לא פשוט להביא גם זרים לארץ.
רק שלא יביאו זרים לכדורסל, סליחה.
אז אנחנו נאחל לך בתוך שנה אחת לחזור לפחות לליגה הלאומית.
בשם המועדון הכדורסל, מכבי חיפה כרמל, קודם כל תודה רבה שנתתם לנו ככה לדבר על הקבוצה הזאת, שהיא קבוצה בליגה ארצית כרגע. אני מאוד מקווה שבשנים הקרובות נדבר עליה בקונוטציות של ליגה שנייה ומעלה משם.
מאחל טוב, לכם.
נהיה בקשר.
עידו קוז'יקרו, מנהל מקצועי.
שיחזרו החטופים, שיחזרו החטופים כמה שיותר מהר, אמן.
אמן, אמן. עידו קוז'יקרו, מנהל מקצועי, מכבי חיפה, המון המון תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים. חזרנו. אור יוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
היי חברים, ערב טוב.
ראית לא מעט משחקים, פרשנת, ניתחת.
כן.
מה הכי הרבה לקחת מהיורו הזה?
אוף, הרבה דברים האמת, אני חושב שיש בסך הכל יורו טוב, הקהל הוא באמת הפתעה לטובה, אתה יודע, במונדיאל בקטר מן הסתם לא היו אירופאים, אבל גם במונדיאל ברוסיה, שזה היה יחסית קרוב, היה פחות, גם בגלל עניינים פוליטיים, פה הקהל הוא פשוט מדהים, כל משחק, הכל מפוצץ, הכל...
כן, אבל גם כאן חלק, גם חלק פה, אתה יודע, נכנסים לאוטו במדינה שלהם, ומגיעים עד האור, נכנסים לרכבת, חוזרים, צ'כיה, סלובקיה.
נכון, 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 גם פולין, כן, כן, כולם באים מהאוטו, באים מקרוב, מקרים טיסה של שעה, אתה יודע, בתוך אירופה.
כן.
ובאמת יש אווירה פנטסטית.
אווירה נהדרת, אווירה נהדרת.
ממש אווירה נהדרת, יש לנו גם עניין כמעט בכל, כמעט לכל נבחרת לקראת המחזור האחרון.
יש סיכוי. הפיבוריטיות
הגדולות נראות פחות טוב, כן? יש חוץ מפולין שצחק מחר מול צרפת, אבל אין לה שהיא יודעת הסיכוי, אבל צרפת עדיין לא הבטיחה את המקום הראשון. ראינו מה קרה אתמול לגרמניה שכמעט עברה צד בהגרלה וזה כמעט התפקשש לה.
שוויץ הייתה אתמול יותר טובה לדעתי.
אנחנו שוויץ כמעט הקצה אותה, ושיחקה מאוד נכון טקטית, שוויץ בכלל סיימה שלב בתים מצוין מבחינת, לא באה כמעט עם ציפיות, אנחנו זוכרים אותה במשחקים האחרונים בבית שלנו, היה לה רצף נורא, דיברו שיקין לא יגיע ליורו, והנה הוא עשה כמה שינויים טובים, הזמין כמה שחקנים חדשים, והנבחרת נראית מצוין.
אתה יודע שדיברת על צרפת, נראה לי שמחר בשבע בערב צרפת פולין, לא כוחות, לא... אבל אם אני מסתכל על המשחק השני, מאוד התרשמתי מאוסטריה, הולנד-אוסטריה פתוח לחלוטין, אורי.
אני מסכים איתך, משה, קודם כל, ההולנדים כבר הפילו מעשית, ענייני מיקום, שני או שלישי, או אולי ראשון, אם יקרה איזה משהו לצרפתים, האוסטרים מאוד מרשימים, הם הרשימו גם לפני הטורניר, זה לא משהו שהוא מקרי, רלף רנגיק, מאז שהוא הגיע, הנבחרת נראית שונה לחלוטין, היא נראית טוב, היא לוחצת גבוה, הרבה מאוד מאמנים, אתה יודע, למדו ממנו, מכוני הפרופסור, כולל טוחל וקלופ, הוא אמן הלחץ, לפני הטורניר הם הגיעו עם המון ביטחון, הם נתנו שישייה לטורקיה, הם ניצחו את סרביה, הם עשו הכנה נהדרת, כולל ניצחון על גרמניה 2-0 בנובמבר, באו עם המון ביטחון, נראים טוב, נראו טוב גם בהפסד לצרפת, הם לא נפלו מהצרפתים, ואני חושב שהם יכולים להיות הדנמרק של היורו הקודם, להגיע מאוד רחוק, רבע גמר זה בהחלט ריאלי, ואפשר אפילו עוד צעד אחד קדימה.
דבר איתנו על אנגליה, תשמע, אכזבה גדולה, שחקנים אמנם גדולים בחלק הקדמי, אבל תשמע, הם לא באו עדיין לידי ביטוי.
נכון, סאוטגייט לא מצליח למצוא את האיזון בכל השחקנים בחלק הקדמי, חלקם דורכים אחד לשני על האצבעות, יש את העניין עם המגן השמאלי שהוא מאוד מאוד בעייתי. טריפייר לא באשמתו, הוא מגן ימני, הוא כל פעם שהוא מקבל את הכדור הוא חוזר לאמצע.
למה שואו לא פותח?
שואו פצוע.
הוא עדיין פצוע, הוא הזמין אותו.
מה, אבל כל אנגליה הגדולה...
לפי מה שהעיתונאים שלהם אומרים, בשמינית הגמר.
כל אנגליה הגדולה יש רק שואו מגן שמאלי, אין לכל האנגלים עוד מגן שמאלי?
קודם כל יש, אבל...
לא בסגל.
לא בסגל, נכון, ואני חושב שפה זה מקח טעות, כולוי לתוך העניין.
זה לא הכדורגל הישראלי שהוא יותר מצומצם בעומק שלו.
בוודאי, בוודאי, יש שם עומק גדול, אבל סאוטגייט דווקא על העמדה הזאת, אולי בנה על שואו, תשמע, גם הוא סבל קצת מחוסר מזל, כשני המגנים הבכירים שלו, שואו וצ'ילוול, שניהם פצועים, צ'ילוול בכלל לא פה, גם כולוי שיכול לשחק בתפקיד הזה, שחקן של צ'לסי, שחקן נהדר, שהיה מהטובים ביורו הצעירות, גם עבר קצת פציעות, למרות שהוא היה כשיר והוא החליט לא להזמין אותו. אז הוא נתקע בעמדה הזאת, יכול להיות שהוא ישנה מערך, כי אני חושב שיש לו המון בעיות בגלל העמדה הזאת. הוא ניסה את טרנט כקשר, זה לא עובד בעיקר בעמידה הגנתית, בטח כמו נבחרות טובות. אנגליה נראית בבעיה, גם צרפת, שוב, צרפת עדיין, לא, עדיין אף שחקן צרפתי לא הפקיע שער, כי הוא רק שער אחד עצמי, נכון, הם גם לא ספגו, יש להם שוער נהדר והגנת חזקה.
לא, השאלה מה יהיה אמבפה.
הוא חוזר מחר.
כן, אבל אתה יודע, עם המסכה הזאת קשה מאוד לשחק.
לא, אבל ראיתי את פולין, זה לא לעמות האלה.
פולין גם לא...
גם יצא מהעסק.
כן, אבל אתה יודע, שאנחנו מסתכלים על צרפת, אנחנו לא מסתכלים על פולין. גם אם היא תעלה במקום הראשון כבר, אתה יודע, לא יודע, גם בשמינית, אבל בעיקר ברבע, היא כבר אמורה לפגוש תחת היריבות החזקות, אז שוב, אנחנו לא יודעים מה קורה מבחינת ההגרלות, אבל שישארו 8 נבחרות, כבר אין לך נבחרות חלשות, והצרפתים לא נראים טוב, לא נראים טוב, והם, אתה יודע, הם יחד עם האנגלים פייבוריטים, אבל יש עוד חזון למועד, דשאן מאמין שלא מפסיד בנוקאוטים בזמן, אתה יודע, הם מפסידו בפנדלים לשוויץ, אבל מ-2016 הם לא מפסידים בנוקאוט ב-90 דקות, אז אתה יודע, צרפתים מאוד מאוד קשה להכניע אותם, יש להם הגנה מאוד חזקה, הוא גם שחק מאוד שמרני, לא שולח הרבה שחקנים קדימה, סומך על הכישרון שלו בחלק הקדמי, זה עבד לו בטורנירים עד עכשיו, גם אם הכדורגל היה פחות יפה, בוא נראה אם זה ביורו הזה גם יספיק.
בוא נסיים על דנמרק, אמרת קודם אוסטריה שלא תתפלא אם היא תתקדם ממש קדימה, דנמרק אתה רואה אותה גם עם אריקסן, לא. עם כל הסיפור שלו?
לא, אני לא חושב שהדנים יגיעו רחוק, הם הרשימו מול אנגליה, משחק הראשון קצת פחות, מול סלובניה, הם הרשימו מול אנגליה, הם היו בסדר, שיחקו אפילו היו יותר טובים מאנגלים, לא חושב שהם יכולים לעבור מעבר לשמינית הגמר, יש להם בעיה של עומק בחלק הקדמי, בעיקר הוילון זה אכזבה גדולה, אריקסן קודם כל נתן לנו את הרגע של הטורניר, מבחינתי הרגע הזה שהזכיע, הוא היה רגע מדהים, כן, הסגירת מעגל הזאת.
אבל השאלה היא, אם הם, אתה כמו שאתה אומר, ונכון שבמשחק השני הם כבר שיחקו יותר טוב, שאלה אם זה עוד לא קו של עלייה גם שיכול לבוא לידי ביטוי ביכולת בשמינית הגמר, ברבע הגמר. כי יש להם... טוב, זה נראה מחר.
יש להם, בדיוק, כרגע לפחות מהמקום השלישי עולות אוסטריה, שוב, זה יכול להשתנות הכל, סלובקיה, הונגריה וסלובניה, אנחנו לא יודעים מה יקרה כל כך בהמשך, יש להם כרגע שתי נקודות, אתה יודע, הם חייבים לפחות תיקו כדי להשאיר לעצמם סיכוי, כי יש סיטואציה ששלוש נקודות יספיקו, הם אמורים, שוב, סרביה זה נבחרת קשה, אומנם עם נקודה אחת, אבל נבחרת מאוד פיזית, משחקים באותו מערך כמו הדנים,
עכשיו הסיפור
לא,
הזה...
יש סיכוי לא רע שהדנים לא יעלו בכלל שלב.
הסיפור הזה לא של, 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 של מקום שלישי, שלוש קבוצות ראשונות ממקום שלישי, לא זה הוסיף לטורניר
ארבע,
או לא?
ארבע
מהמקום השלישי.
זה הוסיף לטורניר או לא הוסיף?
אני חושב שזה... תראה, קודם כל, אתה יודע,
אי אפשר... הנה, הגענו למצב שרק פולין מחר אין לה על מה לשחק.
נכון, אז קודם כל זה יפה, וכמעט כל משחק הוא חשוב, לא כמעט, כל משחק הוא חשוב, כי אומנם לפולין אין לה מה לשחק, אבל לצרפת יש. ומאבקי המיקום הם חשובים, כי אז ההצטלבויות יכולות להשתנות, וגם אתה רוצה לנצח ולבוא עם ביטחון, אז בהיבט הזה זה נותן ערך מוסף, אבל ראינו גם במונדיאל, המונדיאל בעבר היה עם 24 נבחרות, והוא גדל ל-32, ועכשיו הוא גדל ל-48, כן, ובסוף רוצים שיותר יסתתפו, אתה יודע, לכל שיטה יש את היתרונות והחסרונות שלה.
קופמן מחכה שזה יעלה ל-110, אז אנחנו נעלה.
גם לא בטוח.
למונדיאל לא, אני אמרתי לכם.
נכון, אני איתך, יורו 2028.
אני חושב יורו 28, כן, בבריטניה, אני מאוד מקווה
ש... לא, אבל קוף לא פה, אני מדבר בשמו, הוא בתאילנד.
אני יודע, שהוא היה צועק עליי עכשיו, וזה באמת היה נגרר למקומות לא...
רמאים! רמאים!
תן לו לנוח בתאילנד.
כן, כן. לא, שאני אומר לו, אנחנו נגיע ל-2028, אז הוא אומר לי, רמאים, אתם רמאים. רמאים.
אני יודע. אז בוא ניתן לפחות, אתה יודע, יש לנו עוד שנתיים, עוד 4 שנים לפנטז.
אורי, בעזרת השם עוד 4 שנים נהיה בריא, בעזרת השם עוד 4 שנים נהיה בריאים, ניתן לו פה בראש.
והכי חשוב, אמרתי לך, עזוב 4 שנים, שקודם יחזרו החטופים.
אמן, אמן.
תהיה לנו שקט במדינה, שאנשים בצפון יחזרו הביתה. מה שאנחנו עושים פה מבחינתי הוא שולי. אתמול פגשנו ישראלים שבאים עם הדגלים של החברים שלהם. זה הרגע הכי אמוציונלי מבחינתי באירוע הזה, ובאמת הם שמחו מאוד, ואני, אתה יודע, הם,
כן.
אנחנו בתקופה קשה, אם אנחנו משמחים במעט את האנשים בארץ, אז
חיינו,
כן. עשינו את שלנו.
נכון. אורי יוזן, ספורט אחת, המון המון תודה.
ביי.
תודה לכם. ביי חברים, ביי.
בחסות, עוד לא התקדמתם לאפליקציית וואלה ספורט החדשה? האפליקציה היחידה עם תקצירי וידאו בזמן משחק של משחקי היורו. רידו עכשיו.
סלם ארגיאל, מונדו, אלן.
היי, מה נשמע?
אנחנו בסדר, רוצים לדבר איתך נטו ספרד, אין כמוך לדבר על הנבחרת הספרדית, ולא בגלל שאתה בשידור איתנו, אני אמרתי לצביקה בתחילת השידור, שעד עכשיו מכל הנבחרות יש נבחרות מצוינות, אבל מי שהכי הרשימה היא ספרד, אז קודם כל תגיד לי מה, בטח הם באופוריה בספרד על הנבחרת.
כן, חשבתי שתגיד שדיברת עם צביקה לפני השידור שאני הפרשן מדהים או משהו כזה, אבל אני אבחרת. אבל כן, האמת, אחרי המשחק נגד איטליה, אם אתם זוכרים המשחק הזה שבאמת בספרד, אפילו הפרשנים הכי הכי, בוא נגיד, אספקטים ושחשבו שהנבחרת לא טובה או לא מספיק טובה כדי לזכות, הם אמרו כמעט כולם שזה המשחק אולי הכי טוב של ספרד בשנים האחרונות. והיום נגד אלבניה זה משחק שכמובן ספרד במקום ראשון,
לא קובע לספרד,
חושבים על יום ראשון, כן, יום ראשון עם משחק,
אז עולים עם הרכב משני?
בטח, כן, כן, כולם, כמעט כולם, אפילו השוער אולי יהיה בספסל, וזה אומר שכמעט כמעט כולם, ולמרות שכמובן יש שחקנים טובים, חוסלו החלוץ של ריאל, או עד עכשיו של ריאל, או ירסבא, פרן טורס, דני אולמו המצוין, סובימנדי, אבל אין ספק שלואיז דה לה פואנטה כבר אמר אתמול, שהרבה שחקנים ששיחקו את שני משחקים האחרונים הראשונים של היורו, אז הם יהיו בספסל או יחכו.
תגיד, עם מי אמורה ספרד לשחק בשמינית ביום ראשון? אתה יודע כבר פחות או יותר?
כן, זה נגד המקום השלישי של הבית של הבית, אם אני לא טועה, של הבית של גרמניה, כלומר שזה יכול להיות הונגריה, או הבית של הולנד, שיכול להיות אוסטריה, או סלובקיה, או צ'כיה. הבעיה של ספרד במרכאות, שברבע הגמר, אם הכל מסתדר כמו שצריך, הרבע הגמר זה כנגד גרמניה.
כן.
כלומר, ספרד גרמניה, ביום חמישי ביולי, ואז כמובן זה יהיה באמת, באמת, משחק מאוד מאוד קשה, אולי יש שני קבוצות הכי טובות עד עכשיו,
בטורניר. שמפגשות ברבע הגמר.
נכון.
תשמע, הזכרת את איניאסטה וצ'אבי, ואז ספרד שיחקה כמו ברצלונה, קודם כל כל הזמן הכדור אצלה ברגליים, אז אני רוצה להגיד לך, גם עם השינוי של המאמן הזה, ראיתי את איטליה, איטליה עם מעצמת כדורגל, ספרד כמה זמן שרצתה שהכדור יהיה אצלה ברגליים, והכדור זה הדבר הכי חשוב במשחק, הוא אצלה, לכן היא מועמדת חזקה מאוד מבחינתי.
כן, אנחנו מדברים הרבה שספרד, ואני גם קראתי שספרד שינתה את הסטייל ואת המחזרת כדור וכל זה, אבל זה לא נכון, דה לה פואנטה אפילו אמר את זה כמה דקות, תשובה מאוד מלומדת. ספרד עדיין, הסגנון שלה זה להחזיז בכדור, לשלוט במשחק, להיות דומיננטית, אבל עם ההבדל כמובן שעכשיו הולכים יותר, יותר ישר לשער, כי כמובן צ'אבי, אין איניאסטה באמצע, אין בוסקץ, ושחקנים משחקים יותר על הכנף, כמו שדיברנו בפעם הקודמת עם ניקו ולמעלה, זה אומר שספרד עדיין זה יותר ספרד, אבל בגלל שאין את השחקנים של תקופת הזהב של ספרד, אז זה יותר אולי אפילו אטרקטיבית, כי יותר ורטיקלית, אבל עדיין, כמו שראית נגד איטליה, היא קבוצה שהם באמת, קודם כל, כושר גופני של ספרד, אנחנו היינו רגילים לראות את ספרד עם פחות כושר גופני, עם יותר שליטה, ונגד איטליה ספרד הייתה באמת, באמת טובה מאוד.
בוא רגע ניתן איזה ידיעה שהגיעה אלינו לחדר החדשות שלנו, הותר לפרסום, החטוף רסם מוחמד אלטרש בן 39, נרצח בשבעה באוקטובר וגופתו מוחזקת בעזה, הוא היה גשש בחטיבה הצפונית של אוגדת עזה, כאמור רסם מוחמד אלטרש בן 39, גופתו מוחזקת בעזה. טוב, עושים מעבר אחד, סל, ראית את גרמניה, אנגליה, פורטוגל, כל אלה שמדברים איתם באותה נשימה לספרד, למרות האהדה הגדולה לספרד, מה אתה אומר במשחקים מהסוג הזה, שהיא מקבלת יריבות חזקות, יכולה לעמוד?
אני חושב שכן, דיברנו על זה שהם ילדים עדיין, הכוכבים או חוץ ממורטה שהוא כבר בן 31, אבל עדיין בוא נגיד לא ילד, אבל השחקנים החשובים של ספרד בהתקפה הם תכלת ילדים, פדרי הוא כבר בוגר במרכאות, כמובן ניקו וימין, אבל אני ראיתי את גרמניה ובמשחק האחרון גרמניה למרות הכל בוא נגיד, היא לא נראית, בוא נגיד שספרד, אם משחקת כמו משחקה נגד איטליה, ספרד להגיע רחוק מאוד, אבל כמו שאמר פיקה אתמול, הכל בסוף זה ביום משחק אחד, יש הרבה פרמטרים, הרבה דברים קטנים שיכולים להחליט, וכמובן לעשות את ההבדל, אבל אני באמת באמת אחרי איטליה, אני לא אומר שאני אופוריה, אבל אני אומר שכן, יש לי הרבה הרבה תקוות.
יפה, סלאם מרגי, אל מונדו, המון המון תודה, שרק תודה נמשיך רבה. ליהנות מספרד, כי אני מאוד מאוד רוצה שספרד תזכה. תודה סל.
אני יודע ואני אמרתי לרפואנטי שאתה איתנו.
יופי, גדול. פרסומות וחוזרים. טלן רענן.
מה נשמע?
מה אתה שקט כזה?
כן, כאילו יצאת מהבריכה, משחייה של קילומטר.
לא, 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 אני לא בכושר לשחיית קילומטר, אבל פשוט אימנתי ילדים כרגע, אז
אז אתה מתנשם ומתנשף.
סיימתי.
מתנשם ומתנשף.
מחר מכבי נתניה מתחילה להתאמן, ואני אומר לך, רענה, אנחנו מכירים מצוין את נתניה.
נכון.
שנים לא היה דבר כזה של חוסר אמון בקבוצה, אף שחקן לא הגיע לאימון הפתיחה, מה הולך לקרות שם? האוהדים אש על המועדון.
אתה אומר אף שחקן, אתה מתכוון אף שחקן חדש, כלומר אין אף שחקן רכש, כן. כן, כמו שאמרת, תראה, קודם כל, זה נראה שגם דיברנו על זה לפני כמה ימים, משהו בהכנות של הקבוצה תקוע, גם מהסיבה שלא מצליחים עדיין להיפטר מהזרים שחתומים לעונה הבאה, ולא רוצים להשאיר אותם בקבוצה, לא מוצאים להם פתרון, לא
בישראל. אבל יש הרבה קבוצות שלא החתימו שחקנים חדשים.
לא, אבל אין בעיה. לא, נתניה אבל גם לא מצליחה להיפטר ממה שהיא לא רוצה להשאיר, שזה גם כן...
גם הפועל תל אביב לא מצליחה להיפטר מכל אלה
המחוזים
הגדולים.
הפועל תל אביב יש הצרות אחרות, היא כבר ירדה ליגה, זה מספרים אחרים, זה דברים אחרים. וכמו שפרימו אומר, נתניה אחרי עונה לא טובה, צריך להגיד את זה בשנה שעברה.
עונה לא טובה בלשון המעטה.
בלשון המעטה, נכון, נכון, מרקו הגיע, מרקו בלבול כמובן הגיע, והשאיר אותם בליגה, בעצם סימן ויה למטרה שלשמה הוא הגיע. אבל מעבר לזה, מתחילים כמעט מאפס את העונה הזאת. לא מצליחים לצרף שחקנים חדשים.
ספר לנו על גולסה, כי יש דיבורים עם גולסה.
יש דיבורים עם גולסה, אבל אני חושב שזה יותר תלוי בגולסה, ולא בנתניה. כי גולסה מבוקש...
יש מרחק כספי?
גם מרחק כספי, וגם אני חושב שלגולסה יהיו הצעות נוספות, אם זה מביתר ירושלים, אולי מקבוצות אחרות שאנחנו לא יודעים, ואז בעצם הכדור יהיה אצל גולסה.
אני רואה שביתר הולכים לכיוונים אחרים.
כן, אבל אתה יודע, זה דברים שיכולים תוך יום יומיים להשתנות. השם של אייל גולסה מעניין הרבה מאוד מאמנים, ברק יצחקי מביתר מכיר אותו עוד ממכבי תל אביב, הם גם שיחקו ביחד, מכירים הרבה שנים ביחד, אלמוג כהן מאוד מחזיק מגולסה, אבל גם במכבי נתניה, כמו שפרימו אמר, כבר פנו אליו, הציעו הצעה, רוצים להביא אותו. אני גם שמעתי מגורם כזה או אחר, שגם השם של בן סער עלה, אני לא יודעת כמה זה רציני כרגע, אבל אני שומע שגם זה שם שמועמד.
לא,
הוא סיים שם, בפרקה בפתח תקווה הוא סיים. זה בעיקר הכל בגדר דיבורים. אני לא חושב שאנחנו נראה איזושהי הפתעה לא צפויה באימון פתיחה של הקבוצה השבוע. היא אגב תתאמן באבן יהודה, כי המגרש בנתניה עובר סוג של שיפוץ ותיקון. וכמו שפרימו אמר, כרגע אין שום דבר חדש. יש ארבעה זרים שצריך למצוא להם פתרונות לקראת העונה הבאה. המגן גיא מזרחי לא רוצה להישאר, ואני יודע שהפועל באר שבע נמצאת במסע ומתן איתו, קוז'וך מאוד מאוד מרזיק ממנו, ויכול להיות שהוא יעבור להפועל באר שבע. שאר השחקנים שלא רוצים, כן רוצים, נתניה אומרת חד משמעית, מי שיש לו חוזה, שלא יחשוב בכלל שהוא ילך בלי תשלום או בלי כסף או בשחרור חופשי, זה לא יעבוד. לפעמים, ככה אומרים מנתניה, הסוכנים עושים הרבה רעש וצלצולים כדי שהשחקנים שלהם ישוחררו באופן חופשי, ואז בתוך יומיים הם יחתמו בקבוצה אחרת.
בוא נעבור רגע למכבי פתח תקווה, כי זמננו קצר.
כן, מכבי פתח תקווה.
רגע, קודם כל עידן ורד, שמע, הוא לא פעם ראשונה שבקריירה שלו עובר מקבוצה אחת לקבוצה שהכי לא אוהבת את הקבוצה השנייה.
כן, אבל תראה, עידן ורד רוצה להישאר כנראה בליגת העל. אם אני גם עושה אחד ועוד אחד, אחד החברים הכי טובים של עידן ורד, טל בן חיים, שהיום נמצא, אתה יודע, אני לא אגיד בצוות המקצועי, אבל הוא גורם שמתחשבים בדעה שלו במכבי פתח תקווה, ויכול להיות שעידן ורד באמת יעשה את המעבר הזה, כי הקבוצה שלו בעצם ירדה ליגה, הוא הופך להיות שחקן חופשי, כי הוא לא הגיע להסכמות עם הפועל פתח תקווה לקראת העונה הבאה, וזה בהחלט יכול להיות שילוב. הזכרנו קודם את נתניה, אז בעלם שנתניה מכירה מצוין, פלמן גלאבוב אמור לחתום באופן רשמי בקבוצה הזאת, ובעצם יהיה הזר הנוסף שיחזק את הקבוצה, אחרי שכבר אנדריאס קארו, שהגיע בשנה שעברה, חתם לעוד עונה, וגם שולר, הקשר הסלובני, נשאר לעונה נוספת. יש הרבה דיבורים מסביב על עידן טוקלומטי, לא ברור אם את השנה הזאת הוא יעשה במכבי פתח תקווה או במכבי חיפה. שומע שיש טריידים מאחורי הקלעים שמזכירים בתוכם גם את מאור לוי שבמכבי חיפה, גם את גוני נאור שאולי יעשה את הדרך למכבי פתח תקווה. במכבי פתח תקווה בסך הכל יש לו שלד בריא, היום היא הודיעה גם על אביב סלם וגם על הקפטן מוחמד אינדי שהעריכו את החוזים שלהם. בסך הכל יש להם סגל די בריא משנה שעברה, זה לא שהם צריכים לעשות הכל מחדש, ומכבי פתח תקווה בניגוד לאחרות, מתחילת השנה אמרנו כבר הרבה יותר מוקדם, ב-15 ביולי, ואחר כך כמובן סיבוב המוקדמות השני בליגה האירופית. אני חושב שבמכבי פתח תקווה תהיה עונה טובה, ומעניין מאוד, אותי מאוד מסקרן לראות את דן רומן על הקווים. מי שמכיר את דן...
עשה לנו סדר רגע על השוער, שוער מהליגה החמישית
בשביל. כן, הגיע שוער מהליגה הרביעית חמישית מרד סטאר ציריך, שנמצאת בליגה השוויצרית הרביעית או החמישית. שוער יהודי אוקראיני בן 20, הגיע לכאן לכמה ימים להתרשמות, יכול מאוד להיות שהוא יצטרף לקבוצה, כמובן לא על תקן של זר, אלא על תקן של ישראלי, כי הוא יהודי. לא יודע בדיוק את השורשים שלו, זה משהו שעלה רק, השם שלו עלה רק היום, אבל צריך לזכור, רובי לפקוביץ' שהיה שוער השני במכבי פתח תקווה שוחרר, חתם כבר בהפועל תל אביב, מרקו וולף שהיה בשנה שעברה השוער הראשון, ימשיך להיות ככל הנראה שוער הראשון.
לדעתי הטוב בארץ היום.
אחד הטובים, ללא ספק, אני מסכים איתך, הוא גם לא על תקן של זר, גם על תקן של יהודי שהגיע מארגנטינה, שוער מצוין, השתלב מצוין גם בפן החברתי במכבי פתח תקווה, היה אחד הגורמים להצלחה שלהם בגביע, וגם להישארות שלהם בליגה, בהחלט. מהרגע שנתנו לו לשחק, והוא ככה תפס מקום בהרכב, הוכיח את עצמו, ומכבי פתח תקווה לדעתי תראה טוב גם השנה, אתה יודע, עוד יביאו שחקנים, יצרפו שחקנים.
מסודרת מאוד מכבי פתח תקווה לקראת...
כן, לגמרי, חד משמעית. פותחים את העונה בצורה טובה.
יופי, רענן ברנובסקי, וואלה ספורט וספורט אחת, תודה רבה.
יאללה, בשמחה, ערב טוב, ביי ביי.
אהלן, מוטי חביב.
תגיד לי, פרימו, אומרים בדרך כלל שהפרסומת האחרונה לפני החדשות היא הכי חשובה והכי יקרה. זה ככה גם לגבי מרואיין?
ברור, כולם מחכים רק לך.
קודם כל כמובן, ודבר שני, נתנו לך עוד כמה דקות, כי אתה בארצות הברית, לא?
כן, בסדר.
מה השעה אצלך? השעה אצלך מה? 10 בבוקר? כמה?
ישבתי ושמעתי את כל התוכנית. עכשיו אנחנו אחת בתהריים.
אחת בתהריים, 7 שעות הבדל, הבנתי.
כן.
מוטי, בוא...
כן.
בוא נרוץ על המשחקים שאמורים להיות הלילה, בלילה האחרון, ארצות הברית בוליביה 2-0, אורוגוואי פנמה 3-1, בוא נדבר על המשחקים הלילה, קולומביה עושה רושם טוב בשנים האחרונות.
רגע, לפני זה, בגלל השיטפון הגדול של היורו וכל המחמאות הגדולות, צריך להבין, הקופה אמריקה, גם כאן כל האצטדיונים הם מלאים, והאצטדיונים הם תכולה יותר גדולה מאשר יש באירופה. נכון שהכדורגל, דיברנו על זה עם צבי קשר, לא הדבר הכי חשוב שיש בספורט האמריקאי, אבל מה, אני רואה את עמדות השידור, ואני רואה שמשדרים לכל העולם, זה טירוף אמיתי שיש כאן. אגב, גם יש דרמות.
עמדות השידור הן מתוכננות ככה בשל ענפי הספורט האחרים שמשחקים במגרשים האלה, הפוטבול והספורט של הקולג'ים, זה רמה אחרת.
לא, 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 לא. במרצדס בנץ ואטלנטה לא משחקים פוטבול, משחקים כדורגל ב-MLS.
אוקיי.
אולי תכננו את זה לעמדות שידור האלה, למונדיאל, שגם יהיה באטלנטה ב-2026. אבל זה לא בדיוק ככה.
בוא נדבר על המשחקים הלילה, מוטי, קולומביה פרגוואי קודם?
כן, תשמע, היו פה לא מעט הפתעות, ואם גם בסוף התוצאות של כל המשחקים עד עכשיו היו משחקים כמו שצפינו מלבד בנצואלה שניצחה את אקוודור, אז כאן אתה יודע, קולומביה היא באיזשהו מקום, יש לה עדיפות, היא גם בבית שאמורה לעלות, היא בבית של ברזיל וקוסטה ריקה, אז היא אמורה לעלות מהבית הזה. אבל כשאתה אומר קולומביה, אני מוכרח לספר לך, פגשתי אתמול את קרלוס ולדרמה.
וואו.
לא מכירים, נכון?
יש לו צער?
אותה רעמת שיער, איזה קריזה הוא הביא לי.
וואו.
אותה רעמת שיער, רק לא בלונדיני, רעמת שיער ככה בלבן, הוא משמש כאן פרסן במשחקים של, בכלל של ה, לא דווקא של המדינה שלו.
הוא עשה לך סלטה כשהוא הוציא את הכדור?
אני יכול רק להגיד, הוא היה עם שתי חתיכות,
ונשים בשתיים. לא, אתה התכוונת לשוער על הסלטה, אתה לא התכוונת לב.
נכון.
הוא מדבר על, אתה מדבר על איגיטה עם הסלטה, ומוטי מדבר על
ולדרמה. כן.
רגע, לגבי השוער, דיברתי עם קודם, נדמה לי עם עוזי דן, הוא לא זכר מי זה השוער של בוליביה, ושיחק בהפועל רעננה.
נכון.
גילרמו ויסקרה, הוא היה לפני שש שנים בהפועל רעננה.
הגענו למחשב של מוטי חביב.
כן.
כן, רעננה לא צריכה להצטער. הוא בולה שיחק שם איזה עשרה משחקים.
לא, אבל לנתניה היה מבוליביה את אריאס ששיחק עונה שלמה.
כן, אבל גילרמה ויסקרה שיחק נגד ארצות הברית, והיה מצוין, ואם לא הוא, הם היו חוצים הרבה יותר שערים, אז כבר השם שלו הוזכר. כמו שדיברנו על פנמה ששיחקה הלילה הזה, וגם בפנמה, מלבד השוער של מכבי תל אביב, היו שם עוד שני שחקנים שהכדורגל הישראלי מכיר אותם, גם את החלוץ של השנה של בני ריינה גונדולה, ששיחק ולא ימשיך בבני ריינה ודוארד גררו, שבטח מכבי תל אביב, ירושלים.
גררו מוכר. מוטי, בוא נסיים על אחת הנבחרות המפורסמות בעולם, ברזיל, אבל זה לא ברזיל שהכרנו לפני הרבה שנים, ברזיל, אני חושב שהיא קצת בדיחה, למרות שאת קוסטה ריקה, אגב, נגיד קולומביה, פרגוואי, ספורט 3 באחת בלילה, ברזיל, קוסטה ריקה, ספורט 3 ב-4 לפנות בוקר, דבר איתנו על ברזיל, מה קורה מסביבה?
זה די סימן שאלה גדול, כי מצד אחד ברזיל זו תמיד תהיה ברזיל, והכוכבים הגדולים מגיעים מברזיל, אבל זה כבר, זה לא, זה בטח לא ברזיל של הקמפיינים הקודמים, ולמרות שסידרו את הכל שאיכשהו ברזיל יכולה להגיע לגמר רק מול ארגנטינה, יש לה עוד לעבור כמה מסוכות, זה לא יהיה פשוט, היא צריכה עוד באמת להזיע המון כדי להיות. אני חושב שצריך לראות אותו משחק אחד, עברנו, כל הנבחרות עברו בינתיים משחק אחד בשלב הבתים, אנחנו רואים את ברזיל ונלמד אותה.
מוקדם לסיכומים.
כן, אבל נחכה לגמר, לברזיל-ארגנטינה, שלא יהיו הופתעות בדרך.
רגע, אבל יש לי משהו לצביקה, כי דיברנו בפעם, בשיחה הקודמת.
10 שניות, מוטי, 10 שניות.
לא, אז יהיה בהזדמנות אחרת, מה בוער?
יום חמישי.
נדבר איתך.
יום חמישי, לפני המשחק שאנחנו משדרים מכאן של ארצות הברית מול פנמה.
יאללה, ביי מוטי, שמור על עצמך.
ביי להתראות, ביי.
תודה רבה, ביי, אחלה שיחה, אני אוהב אותך מוטי. זהו, אנחנו מסיימים, האורחים והמפיקים שר פלסנר ושני רומנו, חייל השידור ב-103 סתיו קורנס, ברדיו צפון 104.5 גלעד בלום, בדיגיטל אסף חרמוני, אחיאד לוק ורעות מתותיהו ארגון, צביקה שרף, נעמת לי כמו תמיד, אנחנו ניפגש פה שוב ביום חמישי, כל טוב, להתראות.